טוב, אבל אתם תצטרכו לעשות מעשה מאוד לא שכניקי ולעשות איזו צורה כזאת מסודרת, כאילו פה זה מרכז ויש פה שולחן כזה ויושבים לידו פה, לא בפוזה הזאת של אני תכף פה עוד מעט הולך, אולי לא, נראה מה יקרה וכו'. טוב, שבו, אני יודע שזה קשה אבל טוב לתרגיל את זה מדי פעם. טוב, קוראים לך עוז, אתם יכולים לקבל ביוגרפיה רשמית, אבל אני, אבל בהקשר של שיח אני במחזור, אני במחזור של ה, של תפשין ו' במחזור שהיה הראשון, שהיה רב אבישי, אבישר, מי עוד נמצא פה מהחבר שלנו? מה? מי? לא, אבל ועוד, כן, המחזור הראשון של שיח, אני כשפגשתי את הרב שלה כבר קודם ושמעתי בישיבת הקיבוץ הדתי, כי אני גם שם שנתיים לפני שהייתי בצבא. זה, זהו, ו... אישה שאני לא חושב ספרים מסודרים, זה אומר שלא לומדים בהם, נכון? הלכה נכון, אבל לא... לשולחן אין כמעט כתובה, אין כמעט כתובה לשולחן, כן, זה אומר שזה כבר לא אטרקטיבי. כאן כבר לחשבים?
כן, זה גם הסיפור של הספרים.
גם הספרים, הכל יפה.
רואה, קשיב, הכל מאוד.
כן, שני, הבניין מחורר באותה צורה, נכון, עכברים, יש אותה, עכברים עוד פה? אה? עכברים ממצחיים? ואתם, אז, ואני, היום אני חלק מהזמן באוניברסיטה, אני לומד היסטוריה, באוניברסיטת תל אביב, היסטוריה מודרנית. וגם בחלק מהזמן, פחות כרגע, אני נמצא בישיבה, בעיקר בישיבה תקועה. הייתי שותף לאחרונה שלה לפני 14 שנים, ואז להחזיק מעמד. זהו, כאילו חידושי תורה שהם פרועים מדי בשביל הישיבה, אני אומר באוניברסיטה. דברים שנשמעים טוב, לא טוב באוניברסיטה, אני אומר בישיבה, אך אני אצטרך להתפרנס. איך שהם טובים שם. אני מלמד בעוד כל מיני ספרים, באלמה, בהרצוג, באלמה. אשתדל לעשות עוד כמה דברים. אז אנחנו נתעסק קצת בליווי של כוריאוגרפיה. טוב, לא משנה, כל מיני דברים. טוב, זה אני, זה היה. עכשיו תספרו לי קצת על עצמכם. אתם לומדים בשיח, חלקם. או שזה גם יותר מדי להגיד את זה. אה? לא, לומדים בשיח. אוקיי, אז אחרי, תתנו שני השמות, ואתם פה תנסים שנייה לדבר באופן קולקטיבי, אחרי אתם נצטרך להתחיל לתזכר אתכם באופן אישי. הזמן יעבור, אתם... אתם כאילו, אתם החבורה הבוגרת של...
יש
פה דלת, דלת וו.
כן,
אה? כן. יש פה שיעור דלת וו. ורובכם הגעתם לפה השנה או בשנים קודמות?
לא.
גם לגב.
אה?
הרוב
הגיע נראה
יותר
משנתיים. שנתיים. ורוב מה שאתם עושים פה זה? יש נקודות? מה, כאילו...
איפה
שאלה קשה? אני רוצה לנסות את התשובה הפשוטה. אני יכול להגיד את הדיפולט, אני מכיר את שיח, לא מאתמול.
שם יש.
את ה-DNA של שיח, מה? יש, אני חושב שזה... איזה זמן אתם חושבים מי אתם? כן. מה? מה?
גמרא.
גמרא.
כן, יש שם...
מה?
יש בעיקר נראה לי גמרא, כאילו החבורה, אז נראה לי בעיקר מתעסק בגמרא.
כן, גמרא עם עוד כמה חבורות, נראה לי שתי חבורות מקבילות, שזה של זר, חבורה, זה חלק. אני מתעסק לא מתחילת השנה בהלכה, וחבורה של יחנה. שנה עסקו בצמצום, ו...
אז ואתם במסגרת הזאת עם זוהר, אתם עסקים מתחילת השנה בהלכה, נכון? ואמר לי משהו שעברתם היסטורית כאילו.
כן.
עברתם היסטורית, אז אתם בעצם יודעים הכל, כאילו. נכון? נקראתם היסטוריה, מה התחלה לסוף? יודעים מה היה לך. מה? פגשתם הרבה היסטוריונים?
לא, יש שם הלכה זה היסטוריון.
זוהר, למה זה מקשה?
זה
טוב, אני הייתה ספק, אבל אני לא. אני חושב, אולי זה מקשה.
אמרתי זה
בצחוק. בסדר, הצחוק פחות מעניין. זה הסתכלות מעניינת, אז מה... זה הסתכלות מסוימת, אז תסביר שנייה למה אתה מתקדם, אם אתה מתקדם.
כאילו זה... יש עוד נקודות הסתכלות,
אפשר לבחון
דבר
מפנים. ומה בהיסטוריה מפריע לך, שנראה לך ואתה מסתכלים?
כאילו מגבילה את עצמה לתקופות ולתהליכים מסוימים שחייבים להיות משפעים.
אתה מאותו
זמן.
כן, כן, יפה, יפה. אז אתה, מה שלך?
אבישי.
אבישי, נכון? מה שאבישי אומר זה, כן, זה טענה יפה שלא מספיק מושמעת, נכון? טענה זר לא נמצא, אז הוא נצל את ההזדמנות, נכון? כדי להעריר את הרציונל של כל מה שנעשה פה, ויראו שהוא מאוד הגיוני. זאת אומרת, ההיסטוריה היא סוג של, אני אנסח את זה גם בנקודת המבט של ההיסטוריון, ההיסטוריה היא סוג של דת, דת מודרנית, כן, נכון, ההיסטוריה, אנחנו עובדים ומסתכלים, נכון, ואנחנו מחלקים את ההיסטוריה, הזמן מחולק קצת ממשבצות, בכל משבצת יש דברים שמאפיינים אותה, ונקודת המבט הזאת שהיא סוג של דת מסוג אחד, כן, זו דת מערבית שהרבה פעמים מתייחסים למאה ה-19 כמאה של היצירה שלה, כן, ויוראים לזה בחלק המקומים, תקוראים לזה איזה Age of Clio, Clio זאת אלת המוזה של ה... המוזה של ההיסטוריה אצל היוונים, כאילו המוזה שהייתה אחראית בין השאר גם על ההיסטוריה, ואומרים כן, ובעצם מתחסים מאה ה-19, כן, זה באמת סוג של דת חילונית כזאת שטוענת, וזה באמת אחד הדברים שאני תוהה עליהם הרבה פעמים, דווקא בתור מי שמתפרנס מההיסטוריה, כן, אני תמיד מתפעל, אני באמת הרבה פעמים משתאה מעירת הכבוד שיש אנשים כאן בהיסטוריה, כאילו אם תוכיח שהיה ככה וככה אז, כן, ואם החתם סופר או מנדלסון או לא משנה, או דקארט, או לא משנה מי עשה כך, אמר כך וכך, אז, נכון, יש איזושהי הנחה, כן, איזושהי הנחה מאחורי הדברים, כאילו יש לה, נכון? כאילו יש להיסטוריה איזה כוח שכנוע, אבל למה שיהיה לה כוח שכנוע? נכון, האם זה יותר מוסרי או פחות מוסרי בגלל שזה קרה או לא קרה? האם זה יותר נכון או לא נכון בגלל שזה קרה או לא קרה? כן, כרגע התחנתי על מוסר, פילוסופיה והיסטוריה, וזה מאוד טבעי לעשות את אותה, נכון? אותה חלוקה גם מול הלכה. אולי לחדד קצת יותר, נכון, בהלכה יש יסודות עוד יותר מאשר בהיסטוריה, שזה דיון נפרד, מה אני מדבר עליו, הנושא של פיורידיישן קוראים לזה, כאילו התיקוף של התקופות, כן, בהיסטוריה שזה נושא פילוסופי מאוד מעניין, פילוסופיה של ההיסטוריה, שהוא לא הנושא שלנו היום, אבל כשמדברים על הלכה, בוודאי שזה חריף עוד יותר, כי בתנועה ההלכתית עצמה, בתנועה אפילו למדנית עצמה, לפחות יש לפחות יסוד בולט לעין של הכחשה של ההיסטוריה, נכון? או אם תרצו התגברות על ההיסטוריה, נכון? כאילו היכולת להוציא את הדברים מהקשרם, נכון? נכון? במה עוסקת הכתיבה? כל למדנות שהיא מבחינה מסוימת, גם רב שמדבר על דברי רבי עקיבא, נכון? הוא חי, נכון? הוא מנצל את הפער, הוא לא מסמן את הפער, הוא נכון? הוא מתגבר על הפער, נכון? הוא מטשטש את הפער, הוא מתגבר על הפער, נכון? נכנס לתוך רבי עקיבא. אנחנו יכולים לתת לזה כל מיני תבניות תיאורטיות או מטאפיזיות או מלואיטיות מכל סוג שהוא, אבל זה מה שקורה, נכון? מבחינת הפנומן, נכון? אתם מסכימים איתי? כאילו שזה שיש שבתנועה היחידית עצמה יש סוג של הכחשה, נכון? או התגברות על פני הכוח של ההיסטוריה, ויש זאת התגברות מאוד מובנת, כאילו, נכון? נכון? זה בלבול גדול ש...
יש גם בדיוק ההפך כאן.
דיינו?
דיינו, זה מין אקסיומה כזאת, שאם הם הראשונים שמלכים, אנחנו בני אדם וכו', זה כל נגזרותיו. זאת אומרת שמי שהיה פעם יותר צודק יותר.
אבל זאת לא תיאוריה היסטורית, זאת תיאוריה מטאפיזית. נכון? לא אומרת בגלל שהאוויר היה יותר זך, כן? או השכל של ההומו ספניאנס היה יותר, כן? יותר גדול, או שהוא לא גלש באינטרנט הזו, נכון? זה כאילו קשור לתיאוריה מטאפיזית, שהיא סוג של... אפשר לפתח אותה, כמו שפיחו אותה באמת, במקומות מסוימים, לכלל תיאוריה של הלכה, נכון? או תיאוריה של כתיבת הלכה, אבל היא שוב לא תיאוריה היסטורית. ובזה, הרבה אנשים נוסטלגיים, בעיקר לא יהודים, וקצת כן יהודים, הרבה פעמים באמת טועים, שהם מייחסים ברומנטיקה עמוקה את ההיסטוריה לעם ישראל, כן? העם שהזיכרון ההיסטורי שלו וכל... שום את השאריות של זה באינטלקטואלים הישראלים, אבל הרעיון הוא רעיון גרמני המאה ה-19, אבל זה רעיון אוריינטליסטי והנושא שלו, והאוריינטליסטים והגרמנים של המאה ה-19, שהעם היהודי הוא העם שזוכר וכו'. אתם מבינים שבעצם לזכור ולהיסטוריה זה שני דברים הופכים לחלוטין. כי גם הזיכרון, כשמישהו עומד בקידוש בערב שבת ואומר זכר ליציאת מצרים, נכון שזה באמת רגע יהודי מאוד קלאסי, נכון? כי הכל הוא זכר ליציאת מצרים, נכון? אז בעצם הוא לא מסמן היסטוריה, אלא הוא במובן מסוים מכחיש היסטוריה, נכון? או מדלג מעל, נכון? הוא לא אומר היה יציאת מצרים, נכון? אני זוכר שבשנה הזו וזו היה יציאת מצרים, כן? אלא הוא בעצם, נכון? בעצם באיזושהי צורה לפחות מדלג, נכון? מדלג או מביא או נכון? או מזיז את ההיסטוריה, ולכן תרבות זה זיכרון ותרבות ההיסטוריה זה שני דברים שונים לחלוטין. טוב, אז זה היה קצת בקשר להערה של אבישי, ואני מאמין שזה יפריד אותנו עוד קצת היום בקשר למה שמדבר עליו היום, שכמו שאמרתי, אתם בעצם כבר יודעים הכל, אז אני לא צריך לדבר איתכם על זה, על כל ההיסטוריה, מה זה הייתה עתיקה ומה היה בזה ומה היה בזה. אז זהו, ביקש לי לדבר באמת על אורתודוקסיה, כן? על האורתודוקסיה, דהיינו ההלכה בעת החדשה אחרי הרפורמה או משהו כזה. על מה דיברתם בפעם הקודמת למשל? הוא אמר לי שאתם שמעתם כבר הכל, ככה אמרנו. מה דיברתם בפעם שעברה? כאילו, מה?
מי פגשתם?
מה? חילול. אז את מי פגשתם? ולימד איזה זוהר, ואת מי הוא לימד בקשור של חילול? מה? ומה היה? מה היה
המקור?
כן, אבל מה היה...
זה הבסיס הקונסרבטיבי.
ההתפתחות של הלכה קונסרבטיבית או רפורם.
על הרב
שמעבד את המעמד שלו. על
מתפקידים, על...
כן, יפה, יפה. מה? והחילול. כן, יפה. טוב, אז זה רקע טוב. לא נכון לדעתי, זאת אומרת, זה באמת חלק מהטעויות של היסטוריונים. זה תיאור יפה שמבוסס על הנרטיב של... הנרטיב שהוא באמת היום הנרטיב השולד, נרטיב של יעקב כץ, זכרונו לברכה, שבאמת היה היסטוריון מאוד משפיע פה בארץ, ונבנה באמת על מה שקראתם כרגע, על תזת החילול, שאפשר לקרוא לה, אם שם קצת יותר כללי בתרבות המערבית. אני עכשיו מתלבט על מה לדבר, כי אני יכול לדבר בשלושת בשעה הקבלה, למה היא לא נכונה, כן? אבל אני לא יודע אם זה... כן? אני יכול לדבר גם על מה כן, אולי שזה אולי יותר, שזה אולי יותר רלוונטי. אבל בואו רגע נגיד מה לכאורה לפי הסכמה הזאת, כן? אם היא נכונה, אז הפרקים הבאים בסדרה, הפרקים הבאים בסדרה היא באמת שהתהליכים שונים, חילון, אוטונומיה של הפרט, כן? איור, אורגניזציה, וזה מעבירים באמת, נוטלים את הכוח מהסמכויות, נכון? מהיהדות שהיא היררכית, נכון? וכאן נוצרת איזשהו מצב, נוצר מצב חדש, שלמעשה היהדות ההלכתית מגדירה את עצמה כנגטיב, של התרחשויות שמחוץ לה, נכון? והיא הופכת להיות אורתודוקסית. כאן ואילך כל סוג של הכרעה שהיא מבצעת, איך נקרא לה הכרעה אורתודוקסית, לא הכרעה מסורתית, אלא הכרעה אורתודוקסית, כי האורתודוקסיה היא בעצם בונה את עצמה, סליחה, שסגור זה, כי האורתודוקסיה בעצם בונה את עצמה כנגד ה... נכון? כאילו כתמונת ראי של הסכנות שלה. הניסוח הדף את הניסוח יפה של יעקב כץ, שהאורתודוקסיה לא חייבת לפעול במצב שכל מיני, אבל היא פועלת במצב שבו היא נקודעת היא מזהה את עצמה כמיעוט או כמיעוט שנמצא בסכנה ובהתגוננות, ואז היא פועלת כדי בעצם לבצר את החומות, ומכאן בעצם נובעת התיאוריה שבאמת של יעקב כץ, שהפסיקה האורתודוקסית, ההלכה, נכון? זה הנושא, נכון? הלכה? שההלכה בעידן האורתודוקסי נידונה להיות כאילו קשוחה, מסתגרת, אנטיפטית, ולעסוק בעיקר בגבולות, מה שאנחנו קוראים להיות סוג של משמר הגבול. כן, כאלה שלא מתעסקים בעצם מה שקורה בפנים, אלא מתעסקים רק בגבולות. אוקיי, זאת התיאוריה על רגל אחת. אני חושב שהיא לא נכונה, אבל היא לא נכונה, הבעיה היא גם היסודות שלה לא נכונים. זאת אומרת, לא התיאוריה לא נכונה, אלא גם הבסיס שהיא בנויה עליו הוא לא נכון. אבל חשוב להניח אותה בתור תיאוריה, אבל לחשוב. יכול להיות שבמקומות מסוימים היא כן נכונה. כן? אני חושב למשל שהמקום שהדבר הזה הכי עובד זה בעולם הדתי-לאומי, מהסיבה הפשוטה שהעולם הדתי-לאומי, אבל אני חושב שזו תוצאה של קץ, ולא של קץ מתאר את זה. אני חושב שהעולם הדתי-לאומי, בגלל כל מיני סוכני ביניים, לא רק קץ עצמו, לא שקראו כולם את קץ, ובאמת חלק ניכר מהעולם הדתי-לאומי השתכנע שלהיות אורתודוקס זה להיות לא נחמד, כן? או להיות, לעצור איזשהו סוג של קשיחות פנימית כעמדה הלכתית, ומתוכה הוא מתפקד. אז ברמות מסוימות זה באמת קרה, כן? ואולי גם במקומות אחרים. זאת אומרת, אני לא מציע להתעלם מהתזה הזאת, אני אפשר לחשוב עליה ולראות איפה היא משכנעת, כן? ואיפה היא באמת מתרחשת. אבל ברור שכתיאור מכליל, גם אם הבסיס שעליו היא בנוי נכון, כתיאור מכליל ברור שהיא מכוחכת, נכון? והתוצאה מזה אתם רואים הרבה פעמים חוקרים שעומדים ומסבירים כל פסק שהוא, נכון? הרי אם התיאוריה נכונה, אז ככה אנחנו מסבירים הלכה. כן, על פסק בדיני בורר בהלכות שבת, נכון, לפי העמדה האורתודוקסית, כן? כן, כעמדה שהיא חומרה, באוצר לשון שהוא בסך הכל זר להתרחשות הפנימית, נכון? כאילו זה אולי יכול לשכנע למה רבי משה פיינשטיין מתנגד כל כך לקונסרבטיבים, נכון? אבל זה קשה מאוד לשכנע שזה נכון, כן? למה רבי משה פיינשטיין כותב, כן? מתיר חלב עקום או סר שיבוט, בסדר? נכון? כי אפילו זה מגוחך, כן? זאת אומרת, האדם לא מתנהל קודם כל כתופעה אנושית. אני מציע להסתכל קודם על האדם ואחר כך על התרבות. גם אדם שנמצא בקונפליקט חזק מאוד, בואו נניח שהקונפליקט הוא חזק, מה שלפעמים נכון ולפעמים לא, לא בכל מקום גם מרגישים את הקונפליקט באותה חדות, נכון? כן? מישהו שנמצא במקום יותר מוגן, נכון? הוא חווה את הקונפליקט פחות ממי שנמצא יותר קרוב לגבול, נכון? זאת אומרת, כמו זאת הסיבה נגיד שהרבנים בגרמניה, כן? הם באמת, הרבה פעמים פוסקי גרמניה של הדור הקודם, כן? הם באמת, נקרא לזה האורתודוקסים ביותר, כן? השער איריש וכדומה, ולעומת זה פוסקים שנמצאים בתרבויות יותר, בתחושות יותר, בתרבויות יותר מוגנות, נכון? פחות בתרבויות, נגיד סאטמר, כן? או דברים כאלה, כן? חסידים הונגרים הם הרבה יותר חופשיים, נכון? כי הם פשוט פחות מחוקחים, אז אתה הרבה יותר חופשי כשאתה לא מחוקח, נכון? ככל שאתה יותר שמרן, נוסחה שעובדת במידה רבה עד היום, ככל שאתה יותר שמרן אתה יותר חופשי, כן? נכון. ככל שאתה יותר חרדי, ככה אתה יכול להרשות לעצמך, ככה אתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה באמת חי בתוך במובן היכולת שלך לעבור ולשחק ולא להיות מחויב לא להיות מחויב לרמת החיכוך. ברמת החיכוך אתה תמיד, רמת החיכוך יש לה יסוד נגטיבי. הוא אומר כך, אני אומר כך, נכון? אם נגיד היום יש שיח, כן, על שאלת של שיח הלכתי, משפטי, יש שאלה מאוד רצינית שגם אני קצת פעם נדרש להתערב בשאלה של הערכת חיים או החזקת חיים, כן, שאלות אתיות של החזקת חיים. עכשיו, אם ההלכה נמצאת בה בעמדת קונפליקט, כמו שרוב מי שמתעסק בזה חווה, אז למשל, אז ברור שההלכה תהיה בעד, גם בלי ללמוד את שין למד א' ויורדי הכולכים יודעים שההלכה תהיה בעד, בכל מחיר בעד, הערכת חיים, כי זה ערך מקודש, וכי, נכון, כי הרעיון המטריאליסטי שאדם יכול להחליט, זה שייך איזה... אז ככל שאתה נמצא במקום יותר מחוקח, כך אתה מחזיק בעמדה כזאת, שהיא באמת עמדה קונפליקטואלית. ככל שאתה נמצא במקום יותר פחות מחוקח, יכול לקרוא את הרמה, כן? ועוד שמה לעשות, הפאזל לא עובד, כן? כאילו, הרמה שהוא מעשה מתיר הפסקה של חיים או אי הערכה של חיים כמעט בכל תנאי, נכון? הוא לא עובד לפי הקונספט הזה. אתה חופשי יותר ללכת ימינה ושמאלה בתוך הרמה הזה. יצא שהעמדה ההלכתית היא הרבה יותר מקלה, כן? לא רק מקלה, היא הרבה יותר גמישה ביחס שלה לחיים ולהשארת חיים, הרבה פחות מקדשת חיים מהדת האזרחית שמולה היא אמורה להתאבן. טוב, אז יצא, כן? נכון? לא על כל דבר זה. אתם מבינים, אני מנסה להדגים לכם שאלה האם אתה חי על קו הגבול או שאתה חי בפנים. כשאתה חי על קווי הגבול אתה כל הזמן מתעמת בחשבון, ואתה כל הזמן אתה באמת מתעמת בפנים, נכון? יש חופש, יש חופש לקרוא, לפרש, להזיז דברים, נכון? אם כתוב ואם לא בדיוק כתוב, יש מרחב של חופש פרשני, נכון? שמתקיים בתוך הבועה, נכון, בתוך מקום שבו הלחצים הם מבוססים יותר.
אבל אני רוצה להבין, הבנתי מה שאתה אומר, זאת אומרת שאם הוויכוח הזה לא היה בקונטקסט של דתיים חילוניים, זאת אומרת, אם היה בית חולים בתוך מדינת הלכה שכולם כמו סבר, אז יש יותר סיכוי שהיו מתירים להפסיק חיים?
זה לא יותר סיכוי, זה שאלות מאוד מעשיות ויומיומיות. כן, מה זאת אומרת? בהלכה כפי שהיא, בהלכה כשהיא לא מחוקכת, אז כן, היכולת להפסיק חיים מאוד יחסית קלה. כן, שוב, תוך פרמטרים זה, כן, כן, כן. אוקיי. בגלל שהיא מתאמתת מול דת אזרחית, ויש בתוכה הנחה בסיסית של... שחיים, חיים, קידוש חיים, שההלכה אמורה להיות זאת שמחזיקה את ה... נכון, זאת שמחזיקה, כמו מדינה מודרנית, אמורה להחזיק את הזכויות ואת החובות של האזרחים שלה מולה, כן, להסדיר אותם באופן קשוח. נכון, כמו שמדינה מודרנית אומרת, אתה לא יכול להתאבד, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן? אנחנו הבעיה, נכון, אנחנו עושים רגולציה של החיים שלך, אז... אז כן, נקודות החיכוך, ככל שמישהו פועל קרוב יותר לנקודות החיכוך, כך הוא בעצם לובש עמדה שבה אני מנסה רק להדגים את האורש של קאץ יכולה לעבוד.
כן, זה אומר, מסתדרים, בעיניי מסתדרים מאוד יפה בעולם של המאה ה-19, שהחלוקה הגיאוגרפית היא מאוד חדה בין מערב למזרח אירופה.
נכון.
היום אני פחות רואה איך זה נקודה, כאילו מי לא נמצא היום על סף החיכוך?
תראה, כששואלים, כשמתקשרים אליי, נגיד, לשאול אותי מאיזשהו מקום, אני נמצא פה ופה, ואני צריך, יש לי שאלה, יש לי קטם, אז אני אומר, אז תגשו לרב הקרוב, תדאגו שהוא יהיה חרדי ומעל גיל 60. ובדרך כלל זה עובד. כן? לא תמיד. אפשר כבר צריך להגיד 65 אולי, אבל שנים עוברות, אבל...
מה שאני אמר שכל פעם שהוא צריך יותר רציני, הוא שולח לרבנים
חרדים. אז אני אומר, אני גם, יש לי עוד מגבלה, אני יותר, אתה כנראה מכיר את העולם הזה יותר טוב מאב שלך. חרדים פחות אופטימי, פחות רומנטי מאב שלך. החרדים הם מעל גיל 60, כן, 65. כן, כי הם באמת באים מתוך, כי עכשיו זה לא הכללה, מה זה, כן? אני לא אומר שזה נוסחה שתעבוד תמיד, אבל אתה צודק מצד אחד, שהגיאוגרפיה התפרקה, אבל הגיאוגרפיה שהתפרקה היא גם נוצרה מחדש. כן, לא תמיד...
אנחנו גם סאטמר מגיבות לציונות, הן מגיבות לאיזשהו דבר, מתמודדות עם משהו, הן לא מבודדות להם שם ב...
כן, נכון, אבל עדיין הויטליות היא מספיק חזקה, הויטליות והכוח החיים, כן, הויטליות וגם הויטליות וגם האינקלייב, זה נקרא באנגלית, יש תיאורטיקנית אחת שמרי דאגלס, לא יודע אם קראתי, שכתבה הרבה עליה. המושג הזה של האינקלייב סוסייטי, של חברת הבועה, כן, חברת המובלע, אולי בתרגום יותר של העברית, ש... אז חברת הבועה יכולה, למשל, סאטמר זו דוגמה מצוינת, כן, של מתנהל קרב נורא רעשני על השוליים, כן, אבל עדיין נשאר לה המון המון ויטליות כדי לא לזהות את עצמה עם השוליים, כדי להתנהל במרכז. אני אפשר, כן, אפשר להכניס למדינת ישראל כאילו בכל מקום שהוא, בכל צורה שהיא, אבל עדיין רוב החיים הם לא קשורים למדינת ישראל, נכון? רוב החיים זה, כן, זה לפעמים שחרית וללכת לעשות עסקים ולחזור. כל זה קצת גם בארץ, אפילו בארץ, שזה הרבה יותר קשה מאשר בחוץ לארץ, רוב האנשים, רוב מוחלט של האנשים עובדים, כן, ולא סובלים מבעיות של ביטוי טוב, כאילו לא סובלים מרוב המחלות ה... כן.
מסתובב בניו יורק, זה כאילו במרכז
ניו יורק,
והאנשים
שנכנסים
להם לחנות, אז אני לא בטוח שזה חיכוך פחות חזק.
כן, אז התשובה היא שכן, כי זה לא חיכוך, שוב, חיכוך מה שיוצא אותו זה מטען אידיאולוגי, ולא עצם השאלה, הרבי מספר אמר כשהוא הגיע לניו יורק, הוא אמר שבדרך מי, גרתי איזושהי תקופה, גרתי לפני כמה שנים בקווינס, עושה כל מיני סאבווי, אז שבדרך, הוא אמר, בדרך מקווינס או מברוקלין למנהטן, ברכבת התחתית, הוא אומר, חסיד רואה יותר נשים מאשר האבא שלו ראה כל חייו בסאטמר. ככה הוא אמר כשהגיע לניו יורק, כאילו, מתארת, כן, את מה שאתה מתאר את הטירוף הזה. ומצד שני, מי שייסע ברכבת התחתית בקו F שלה עד לפורט סקנד סטריט, כאילו, אז הוא ייכנס לבטח, חלקכם אולי הייתם, אז... כנס לחנות אלקטרוניקה הכי גדולה במנהטן, B&H, שזה בעזרת השם, כן? שזה ששם כל הזבנים וכל הזה הם כולם חסידי סאטמר בובוב, כן? מוכרים את המחשב, זה חנות אלקטרוניקה הכי מתקדמת בכל, אני חושב שהיא הכי מתקדמת, בכל מנהטן, כן? בכל ניו יורק. יש לי איזה תלמיד, ידידיה שטחלברג, פעם הגיע לשם, ויש לו זקן בפאות, אז הוא עמד שם להסתכל בזה, אז פנו אליו כל מיני אמריקאים כדי שימכור להם, היה להם ברור שהוא חלק מהצוות. יש לך זקן בפרד ואתה עומד ליד טאבלט, אתה בטוח חלק מהצוות של החנות הזאת. אז ככה שאתה רואה שזה, לא, זה רק דוגמה, אבל היא מאפיינת את זה שהארגון במרחב הוא, הוא, כן? הוא כולל לחצים גדולים כמו תא, כמו תא ביולוגי, כן? במה תא כזה שונה מתא כזה, נכון? יש בביסות הלחצים שלו, נכון? אם כל התאים בגוף היה להם את אותו לחץ, הם היו מתחוססים אחד לתוך השני, נכון? התא הוא מיוחד בלחץ הפנימי שלו, הלחץ מתרכז סביב ה... לא זוכר כבר קוראים לזה ביולוגיה, סביב שולי התא, נכון? סביב ה... מה? ובפנים יש דווקא, נכון? יש דווקא, נכון? יש ויסות. אז גם המערכות תרבותיות מתנהלות באופן דומה. עכשיו, לא באתי עכשיו לשיר שיר אלה לסחמר או לא, זה לא הנושא. מה שכן באתי לתאר זה שנשים לב, קודם כל, שהתיאוריה של כעס שאני באופן כללי חושב שהיא ממש, שהיא לא נכונה, היא כן שימושית, כן? היא כן שימושית, ושהיא שימושית בעיקר כשמדברים על ה, נכון? על מרחב החיכוך. וכדי לזהות חברות הלכתיות או תרבויות הלכתיות, אפשר לזהות, לפענח אותם או להבין אותם, נכון? יותר טוב לאור השאלה איפה מתנהל החיכוך, או סביב מה מתנהל החיכוך, נכון? איפה המרחבים המתוחים ואיפה המרחבים ה, כן? הלא מתוחים, נכון? איפה נמצא לא להתבלבל בין הקליפה, כן? בין הקרב על קיומו של התא הביולוגי, כן? לבין מה שקורה בתוך מרקם החיים שלנו. בסדר? יש איזשהו קשר, לפעמים קשר דיאלקטי בין הדברים האלה. נכון? ככל שמרחב מבודד את עצמו יותר טוב, כך הוא יותר חופשי. ככל שמרחב מבודד את עצמו פחות טוב, נכון? כך הוא יותר כבול, כי הרבה יותר, כי הקרום לא עובד, ואז בעצם, נכון? כמו למשל הציבור הדתי-לאומי המודרני, שסך כל חי בחברה חילונית, תוך תודעה חילונית, לכן הוא בעצם נבדל לאקט אינסופי, סיזיפי של בידול, נכון? בעצם כל פרקטיקה היא אמורה לבדל, כי אין בועה, נכון? אין כאילו, אתה לא יכול להיות בין בית בעולם, כי אתה חלק מהעולם, נכון? והמעשה הדתי לכאורה אמור כל הזמן, או נכון, הלכתי אמור כל הזמן לחרוג. ואם תרצו ניסוח תיאולוגי שזה לא הלכתי, למרות שזה נראה מאוד דומה, הניסוח התיאולוגי הכי יפה שזה נכתב על ידי הרב סולובייצ'יק, נכון? שבעצם צריך לשכנע לא מעט אנשים ממוצא אמריקאי שלהיות יהודי זה להתנגד, נכון? על כל צעד ושעל, זה להיות זר.
להתקרבן.
מה?
קורבנות כזה.
להיות קורבן, כן, להתקרבן, אבל באופן, אבל כאקט סיזיפי וכאקט יומיומי. נכון? כל הצרה הלכתית היא נגד הטבע, כל הצרה הלכתית היא, נכון, היא נגד הסביבה, כל היא הזרה, נכון, היא הזרה של עצמך. אבל זאת באמת עמדה של אדם שחי בתוך חברה חילונית, כן? למעשה ויתר, שחי בתוך חברה מתבוללת מבחינה תודעתית, ואז הוא צריך בעצם להגדיר, בעצם נוצרת עבודה כזאת סיזיפית של, כן? של התבדלות ללא קווי גבול, ללא קווי תיחום. במקום שקווי התיחום, במקום שנקלל את המדינה, יום אחד, כן? כל בוקר, ונפנה לעסקנו, אנחנו כאילו צריכים להתכחש, כן? לעשות איזשהו אקט התכחשות בכל אקט, בכל פרפורמנס הלכתי, כן? בכל מעשה הלכתי. אז זה סתם תיארתי, זה מצב משברי, כן? זה לא מצב נורמטיבי. מצב משברי זה...
גם אבל השאלה אם באמת שינויים, כמו רק לאור כאילו מתח פיקטואלי, כלומר רק לאור קונפליקט, שאתה מסתכל על השאלה אם היינו חיים על קו הגבול או לא. אני חושב שזה לאו דווקא, כאילו, זה לא פרספקטיבה מספיק רחבה, שינויים, כלומר, להחזיק חנות אלקטרוניקה, גם אם אין בזה קונפליקט, יש בזה מימדים של שינוי שגם מחלחל פנימה, כלומר, שינויים גם מתרחשים בלי התנגשות
ממשית. מצוין, מה שלך?
אליהו.
אליהו. אז מה שלי אמר זה מאוד 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 חשוב. זה באמת, באמת דבר, זה הנחת יסוד שבלעדי הדיון הוא באמת דיון מעט מטופש. הטעות הבסיסית של כעס, לא רק של כעס, אבל היא פשוט מונחת, הטעות שהרבה לפני הדיון שלנו, היא מונחת כאילו בשיעורים הקודמים, אם תרצו, כן? כאילו בדיונים הקודמים שלכם, הטעות הבסיסית היא בדיוק חוסר ההבנה של מה שאליה דיבר עליו. זאת אומרת שאין דבר כזה חברה מסורתית. כן? נכון, אתם מכירים את הטעות, זה החברה המסורתית, זאת החברה המודרנית. החברה המסורתית היא סטטית, כל המתאר, כי אין בחיכוך, אז למה ש... נכון? אז למה שהיא תשתנה, נכון? סטטית, הכל אותו דבר, שום דבר לא קורה, ואז סטטית. עכשיו, ההבנה של מה שאליה אומר היא מאוד מאוד בסיסית. קודם כל, חברה היא, הלכה היא סוג של הלכה או תרבות בכלל, הלכה היא סוג של תרבות, היא סוג של אורגניזם. כן, שכל הזמן קיים, או אם להשתמש בביטוי שאני חושב שהוא יותר מדויק, מטאפורה, כי יותר עוזרת לנו סוג של מערכת אקולוגית. כן, מערכת אקולוגית, נכון? היא הדבר הכי, הכי יציב בעולם, נכון? כאילו הכי, לא יציב, זה לא המילה, הכי קבוע בעולם, נכון? אם המערכת האקולוגית לא תצליח, אם לא נצליח לנשום רגע אחד, נכון? אנחנו תלויים בה. מצד שני, הדבר, ואחד הנושאים הכי מרכזיים במערכת אקולוגית זה ויסות ואיזון, נכון? אבל דווקא בגלל שהנושא של הוויסות והאיזון הוא כל כך דרמטי, אז במערכת שבעצם מקיימת מערך תמורות ודינמיות ופיצוי אינסופי, נכון? כל פרפר שמניע את הכנפיים בצד אחד של העולם, נכון? כל מערכות שלמות של עננים ושל מה שלא תרצו, צריכות להגיב לזה בצד השני של העולם, נכון? כדי לייצר את ה... נכון? כדי שהדרמה הזאת ניתן לנו תחושה של יציבות שבתוכה אנחנו יכולים להתנהל. אז אני מתרגם את מה שלי אמר, מה שנקרא חברה לעשות, חברה לעשות זה פיקציה, כן? אין דבר כזה, אלא ההלכה, ההלכה, התרבות ההלכתית נמצאת כל הזמן בדרמה של שינוי, כן? כל הזמן בשינוי, השאלה היא המנגינה שלו, נכון? השאלה היא המנגינה שלו, המנגינות שלו משתנות לפי, לפי צורות המחשבה, לא כל כך חיכוכים לצורות המחשבה שמטרידות אותנו באותה התקופה, צורות המחשבה שדכה אנחנו מסתכלים על זה. כאילו, הדינמיות היא אינסופית, הדימוי שחביב עליה על זה, זה יותר מהמערכת האקולוגית שהיא קצת מורכבת, זה כבר רמה ב'. רמה א', קודם כל זה לחשוב על הנהר. כן, לחשוב על הנהר, נכון, כן, כמו שהיוונים אמרו, כן? הנהר, נכון, שאתה יכול, אתה לא יכול כמו שה... אתה לא יכול לטבול באותו הנהר פעמיים. הנהר הוא באמת מצד אחד נותן לנו את התחושה של הקביעות, נכון? ההצהרה של הנהר זה הצהרת הקביעות. בלי הצהרת הקביעות הוא לא היה נהר, נכון? וזה חשוב מאוד כשמדברים על תרבות בכלל, נכון? ועל הלכה בפרט. כל תרבות, נכון? יש לה הצהרת קביעות. אחרת היא לא תרבות, נכון? לא עסוקה בצורה שבה הבוקר חשבתי שנכון להיות מקורי, כן? מכנסיים אדומים וחולצה, כן? נכון? היא לא עסוקה, כן? תרבות היא תמיד תרבות. אם חשבתי לעשות את ה... כן? את ה... כן? זה וריאציה על תרבות קיימת, נכון? אחרת זה חסר פשר. כן? אבל הבסיס זה התרבות הקיימת. אז כל תרבות, בוודאי ההלכה, ההצהרה שלה יצרת הנהר, הקביעות, אבל כדי שההצהרה הזאת תתקיים, דרוש לה בעצם זרימה מתמדת של מים, נכון? אתה לא יכול להקפיא אותה. הזרימה המתמדת היא התנאי, נכון? היא הדבר שבתוכו מתקיים תודעת הקביעות. זה כמובן פרדוקסלי, לכן היוונים אהבו את זה, נכון? אתה לא יכול לטבול באותו נהר פעמיים, כן? וכל זה, כאילו המחשבה הזאת כמובן, אבל הפרדוקס הזה הוא הסטרקצ'ר, המבנה הבסיסי שבתוכו מתנהל את התרבות, ובוודאי תרבות ההלכה. בסדר? עכשיו, בתוך הדבר הזה, כן, תוואי הנער, כן, ולאן זורם, יש דרמות חיצוניות, אבל הן פועלות על השולי הנער, נכון? והן לא, הזרימה הפנימית דורשת את העיון שלה, ואני מסכים, אז אני לא יודע אם, אז אולי אנשים, כן, כמות אנשים שהוא רואה היא בהחלט שינוי, כן, אבל אבל עוד המון דברים הם שינוי, נכון? החברה הטכנולוגית היא שינוי, כן? והמחשבה... זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעצם בתהליכים של שינוי מתמיד. טוב, בתוך הדבר הזה, אנחנו בכל זאת רוצים להגיד משהו על התקופה, נכון? זה המנדט שלי, כן? להגיד משהו על התקופה המודרנית, כן? אם אפשר לקרוא דבר כזה. אז אני אגיד... אז אני אגיד דבר אחד ואני אתן לו שתי אילוסטרציות, בסדר? קודם כל... אם אנחנו חושבים על היסוד שעכשיו דיברתי עליו, היסוד של הנהר, או אם לתת לזה עוד ציור היסטורי, אני מדבר על המשך הארוך. שמעתם פעם את הביטוי הזה? לונגה דורי. שמעתם פעם את הביטוי הזה? ביטוי של בורדל, היסטוריון צרפתי של משנות ה-60 של סד אסכולה, שנקראת אסכולת האנל, כן? שעושה כאילו ב... כן? שעוסקת ב... ב... שהוא... היסטוריונים מהאסכולה הזאת באמת הפסיקו להסתכל על ההיסטוריה כמו איזה, כן? מי בעדי, מי נגדי, כמו שאנשים מודרניסטים מסתכלים. להסתכל על המשך הארוך, זאת אומרת, היסטוריה של הים התיכון, כן? ב-3,000 שנה, כן? מה קורה לים התיכון? כן? היסטוריה טוטלית. אז כשמדברים על המשך הארוך, המודרנה בולטת קודם כל כתנועה תודעתית שמכחישה את המשך הארוך. זאת אומרת, המודרנה, אחד הפילוסופים של המודרנה בזמן האחרון הגדיר אותה יפה, הגדיר אותה כסוג של נחש שעסוק כל הזמן בלהקיש את זנבו. כן? תנועה שעסוקה כל הזמן בעצם בלהרוג את עצמה ולהמציא מחדש, נכון? כאילו היא תנועה, המודרנה כתנועה תודעתית, כן? כתנועת פענוח של ההיסטוריה, לכן היא שואלת כל הזמן, מה חדש, מה החידוש, נכון? הרעיון זה, נכון, החידוש, היום צריך להיות חידוש, גם אחר הבוקר צריך להיות חידוש, זה אומר ש... נכון, שהמחר הבוקר אמור בעצם להעמית מבחינה קונספטואלית, אני עוד לא מדבר על הממדים הנפשיים של זה, אני מדבר עכשיו רק על עוד הממדים התיאורטיים של זה. כן? הרעיון הזה של ה... נכון, שהוא מבטא, נכון, אתם שומעים פה את ההד של, ה, של, ה, של, ה, של המשך הקצר, נכון? של התנועה שהיא בעצם עסוקה כל הזמן בסוג של תנועת הקרב שמקיש את עצמו, נכון? לייצר משהו מהר ולהפס אותו, לייצר משהו מהר ולהפס אותו. זה מאוד מעניין לחשוב על שתי התודעות האלה, אני כרגע מדבר בצורה לא שיפוטית, גם נשמע, כאילו פשוט ל... ל כן, זה כמו שני סוגים של שנאים, כן, כאילו של מוליכי זרם, של, של, כן, של שנאי זרם, איך הם מתנהלים בתוך המרחב, כן, איך תודעה כזאת, כן, מתנהלת מול תרבויות, נכון, מול סוג של, כן, לפעמים אני נאלץ להגיד, כאילו באמת כשאתה נכנס לדיון כזה, וזה קורה הרבה, כי רוב האנשים שעוסקים, הם בעצמם אנשים מודרניים, נכון, זאת אומרת, אדם מודרני, המודרניות, אנשים נאורים, אני הצלחתי לא להצבן כמה אנשים בשבוע האחרון באמירה הזאת, אבל אני חושב שהיא אמיתית, כאילו שזה באמת סוג, כבריאות היסטוריות, הם כמעט האנשים הכי מוגבלים שאפשר לעלות על הדעת, כי זאת אחת התרבויות היחידות שחושבות שרק הן יכולות להתקיים. זאת אומרת, אתה מנסה לפענח מנקודת המבט של המשך של ה... כן, של הדיודה הזאת, הדיודה המתאפסת, תרבויות של משך ארוך, ואתה תמיד יוצא עם משהו שהוא, כן, שהוא חוסר, זאת אומרת, עם חוסר, נכון, חוסר אלימה, תמיד איזשהו חוסר הבנה לתפארת כזה. זאת אומרת, כשמדברים על הנחה, אתה צריך להסביר קודם כל לאנשים שאנחנו לא תרבות מערבית, אנחנו שבט אינדיאני, נכון, כנקודת מוצא בכלל של דיון, שאחרת לא יכול להיות דיון, אם לא מבינים, נכון, שאתה לא מתעסק פה בעוד איזו תרבות מערבית שעוסקת ב... שעוסקת בהווה שלה, אלא אנחנו סוג של שבט אינדיאני שמקיים טקסים, כן, ומחוות, ומתכתב עם עצמו, וגם עם החוץ, אבל קודם כל מתכתב עם עצמו באופן מאוד מאוד דינמי, כן, בצורה כזאת של סטטיות דינמית, אם אפשר לקרוא, כן, או של הנהר, כן, בתוך תיאוריית הנהר שהצעתי לכם, או הדימוי הקצת יותר מתקדם של ה... של ה... של ה... של המערכת האקולוגית. דימוי של המערכת האקולוגית להבדיל מהנהר באמת הוא לדעתי דימוי נכון. אם הנהר הוא דימוי מסורתי טוב של ההלכה, המערכת האקולוגית היא דימוי טוב של היסודות המשבריים כרגע בהלכה. כמו מערכות אקולוגיות, הן מגיבות בצורות מאוד לא צפויות, אבל מאוד, לפעמים מאוד דרמטיות, נכון? על תנועות קטנות, כן? שמשנות את המערכות האקולוגיות שמתקיימות בתוכן, נכון? מערכות האקולוגיות הן בעצם מאוד רגישות. אתה מוריד חצי מעלה, אתה מעלה חצי מעלה, מה סך הכל עשיתי, נכון? הורדתי חצי מעלה, אתה מכחיד אוכלוסיות שלמות, נכון? אתה גורם תגובות שרשרת שהן לחלוטין לחלוטין לא נשלטות. אני אציע לכם רגע באופן גם פרובוקטיבי, זה ממש לא, כן? אבל רק לחשוב למשל על ה... לחשוב למשל על הדרמות ה... זה ממש פרובוקטיבי בזה, תקחו את זה בתור דוגמה לא טובה, אבל רק בתור דוגמה, כן? לחשיבה על דברים שצריכים להיות הרבה יותר עדינים והרבה יותר ניואנסים. תחשבו למשל על תקנות התקנות הצניעות האחרונות בגור, שזה גם סוג של התנהלות הלכתית, כן? שהתחילו ביסורי, בהגבלות על יחסי האישות, והגיעו עכשיו לכמה חששות מלקחת ילדים על הכתפיים בגלל חששות של הוצאת זרע לבטלה ומי יודע מה, כן? וחשדות של משיכה בין גברים, כן? הגיעו באמת למקומות מופלאים מאוד. בשפת התקנות הזאת משקפת את זה או מבטאת את זה בכל מיני צורים, צורות. אפשר, נכון, אז להזדהק, השתגעת פטטטם, כן? את הביקורת לא צריך. אבל בתוך מערכת אקולוגית זה די מובן, לא? כן? זה די מובן בתוך מערכת אקולוגית, שכשנושא מסוים, נכון? שהצד השני של ה... של ה... ניקח את ה... מה שהזכרת פה, נכון? של ה... של אותו חסיד שפוגש אלף נשים, כן, או לא חסיד, או של משהו שקורה בכלל בחברה אחרת אפילו, נכון? בקצה אחר של העולם, כן, של משהו שמתמוסס בדבר שהיה, נכון? שהיה חלק מהסטרקצ'ר של התרבות האנושית, נכון? שהוא מתמוסס מצד אחד של העולם, וזווית אחרת של העולם הוא פתאום מקבל איזה, נכון? מקבל איזה סוויץ' מטורף, נכון? כי מין תגובה חאוטית. כשאני מדבר במונחים האלה, אתם שמים לב שאני בעצם כבר כמעט לא מדבר על פסקי הלכה. אלא אני מדבר על מערכות, אני מסתכל שאני מדבר קצת מהר, כי אני חושב שאני קצת קצר, אני מדבר על מערכות שהן מזכירות מאוד את מה ששלחתי לכם אתמול, את שני הדפים של קוליאנו, מערכות פרקטליות. מישהו מכם מספיק להציץ בדף הזה? מערכות פרקטליות, לקחתי את התיאור הזה מתיאור של חוקר מאוד חביב עליי, קוליאנו, שהיה תלמיד של מיטשל יאדה, רומני, הוא נרצח ב-97 בבוסטון, אבל חלק ממה שהוא התחיל לפתח זה את המחשבה הזאת על תרבויות בתור מערכות פרקטליות. פרקטל, תחשבו על זה בצורה מתמטית, כן, שהיא מעשה משכפלת את עצמה, יוצרת את התרכובות שלה בתוכה. כשאתם חושבים על הפרקטלים, הם משמשים להרבה דברים, זה לא מתמטיקה, זה כבר מזמן לא מתמטיקה, כן? אני מציע להשתמש בפרקטל כדי לחשוב גם על תרבויות הלכתיות. האם אני חושב את הסוגיה, כן? או שהסוגיה חושבת אותי? נכון, התיאור שכרגע נתת לכם, התיאור של המערכת האקולוגית למשל, נכון? הוא בעצם תיאור של מערכת פרקטלית, כן? אם הרב שרלו מנוסס, כאילו, מנוסס, ואני מדבר באופן לגמרי לא אישי ולא, ואפילו לא, זה לא דיון בין ערכים, אתם מבינים, יש פה מערכות הרבה יותר חזקות שמשתוללות סביבנו. אם הרב שרלו ממוסס קטגוריות הלכתיות מסוימות, כמו פיקוח נפש, כן? כמו, כן, תיתן אחרי זה אתה את הדמעות, כן? ודומיהם, פיקוח נפש זה לא הרב שלו, זה הרב גורן. למעשה, חיסל לחלוטין את הקטגוריה הזאת. אם קטגוריות כאלה, למדנו את זה גם בסמסטר הקודם. אז אם הערכות כאלה הוא מחסל, אז כן, אז קודם כל, באומן מסוים זה לא הוא מחסל, נכון? אלא זו מערכת מחסלת, אבל המערכת תגיב מכיוון אחר, סביר שהמערכת תגיב, סביר שהיא תגיב בעוצמות, נכון? בעוצמות לא, זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של, כן, שהיא תגיב בעוצמות לא פרופורציונליות, נכון? ולא דרך כנגד זה, אתם יודעים, זה לא עמדה הלכתית כנגד, עמדה הלכתית, הוא מתווכח, כן, זה לא הוא, וזה לא מתווכח, נכון? אז המערכת אקולוגית, היא עסוקה בלאפשר, נכון, היא עסוקה בלאפשר את הדינמיות שלה ואת החיוניות שלה, והיא במובן הזה בכלל לא אישית. אז הדוגמה שנתתי הפרובוקטיבית הזאת מגור, קודם כל אמרתי, הצטייגתי אליה, אבל אני חושב שהיא דוגמה. דוגמה שזה מקליין, אבל אני יכול להראות את זה היום כמעט בכל תחום. כמעט בכל תחום. למשל, אני אתן פה דוגמה אחת שפשוט דוגמה בולטת, את הרב אליושי. כן? הרב אליושי, כאילו כל מה שאני נותן היום זה דוגמאות נגד מה שרציתי לומר, אבל לא חשוב. הרב אליושי, למשל, הוא דוגמה, למה הרב אליושי הוא כזה גיבור תרבות? כן? מישהו קרא קצת ומישהו כתב. אז ידידי רמי ריינר כתב, דוקטור רמי ריינר כתב איזה מאמר יפה, שיש לו תיאוריות יפה, איזה שהוא מושפע מהשיחות של הסבא שלו, של הלשם, מהרעיון של קבלות, כל מיני שטויות. אמרתי לו, אמרתי לו, זה פשוט שטויות. זאת אומרת, השאלה היא שאלה טובה, אבל התשובות הן כל כך חלשות. העוצמה של הרב אליושי, לא, פשוט זה לא... העוצמה של הרב אליושי, זה העוצמה של ה... זה העוצמה של ה... של ה... זה העוצמה של הג'אדית, כן? אני לא אמרתי את המילה הזאת נכון.
ג'אדית?
אי אפשר, זה לא לא. כן, העוצמה של האייפון, כן? העוצמה של טכנוקרט. כן, הרעיון הזה שיש פה מערכת לגמרי לא אישית. אין בזה שום דבר אישי, זה לא אני. אני לא אומר כלום, כן? זה קלף פלט, זה לקוני, כן? זה חסר, זה רעיון טכנוקרטי, כן? זאת אומרת, עכשיו, הטכנוקרטיה בתור דרך, כן, זה רעיון, זה לא, אין פה שום דבר. האיש הוא לא נחמד, כן, והוא לא מאיר פנים, והוא לא שולחן ערוך חמישי, הפוך. הוא אנטיפט, לא מתעניין בסביבה, כן, בכלל לא בן אדם, וזה הקסם שלו. סוג של חפיץ, כן, מאפשר לנו לקבל הלכה שהיא לגמרי לא אנושית. עכשיו, הלכה שהיא לגמרי לא אנושית, שוב, המערכת האקולוגית שבתוכה זה מתנהל, היא המערכת של הקניון. זה הכל המערכת של הקניון, שאנחנו כולנו מעריצים אוטומטים, כן? מעריצים את האוטומנה. וגם, זה סיפור של 400 שנים, זה לא נולד היום. קיבל העצמות מסוימות, וריאציות חזקות מאוד, 30-40 השנים האחרונות. ומי שעושה שזה ספרות מאוד מעניינת, על הרעיון של האוטומט, כן? הרעיון של האוטומני, של ה... כן? זה נמצא כבר בדון קישוט, כן? האוטומט, כאילו המכונה שמניעה את עצמה, כן? סוג הקישוט, זה מכונה שהיא לגמרי לא אנושית. כן? היא לגמרי לא, היא לגמרי אין משהו מסוד אנושי, ובגלל זה היא כל כך, נכון? היא כל כך מוארסית, מוחלטת, היא אובייקטיבית.
כמעט אתה בוחר את המערכות האקולוגיות, כאילו,
כאילו, מה, מה מגדיר את רב אליושיב ומבחין אותו לדוגמה מהרב שרלוב, ומה, כאילו, איפה אתה מבחין, כאילו, למה לא נאמר שיש את כל העולם הדתי לצורך העניין, ולהגדיר אותו כמערכת אחת? כלומר, על פי מה אתה בוחר אותם? על פי מה אתה מסווג אותם?
אני רוצה אולי לענות, אולי להרחיב, אולי זה יצא אחר, אבל כאילו, התיאור, כאילו, התיאור הרוחב, כן, שבו כאילו משהו קורה פה, אופ, נוצרת כאילו איזה שרשרת של טק 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 טק, ובסוף כאילו בצד השני, כאילו, יש פה מין הפיקציה, כאילו, כי זה דורש, כאילו, זה דורש להתבונן על הכל בתור איזה, קודם כל, מערכת מתקשרת, שכאילו שבה הדברים עוברים באיזה אופן, וגם להגדיר הכל כגוף אורגני אחד, כאילו המערכת הדימוי האקולוגי מאוד משרת את זה, אבל באיזשהו מקום הוא יש בו כאילו גם סוטה מעבר איזשהו הגדרות שתצטרך להגדיר של מי מגיב למה ומי על רקע מה, גם הוא לא מסתכל באופן פנימי אף פעם, כאילו תמיד סוציולוגי ולא פסיכולוגי.
לא, הוא לא סוציולוגי, לזה אני מתנגד. קודם כל, החלק הראשון של הביקורת שלך הוא מאוד נכון, החלק השני, להבנתי, אני לא מסכים, אני לא לגמרי מסכים. החלק הראשון של מה שאמרת הוא מאוד נכון. יש פה, קודם כל, האקולוגיה שאני מציע היא דימוי, היא לא תיאור, נכון? אני לא חושב שאם תסתכלו אותו בתוך, מתחת לגוס מוי שתגלו סנסור, כן, אקולוגי, כן? אני חושב שלא. זה דימוי ולא תיאור, ולכן הוא מוגבל. על, אז, נכון, צריך לבדוק עד כמה רחוק יכול להשתמש בו ואת מה הוא משרת. עכשיו אני כן מציע אותו, או את הפרקטליות שהצעתי, שהפרקטליות זה מודל מתמטי, גם הוא דימוי וגם הוא מוגבל, אבל עדיין אני מציע לחשוב עליהם, נכון, דווקא בגלל שמאפשרים לנו לחשוב על הדברים בצורה פחות אישית ולראות, כן, והשאלה אז לפי מה אני בוחר, אני מנסה לאתר קודם כל להקשיב בצורה אמיתית לשפה, כן, לניואנסים, למה השיח שמתנהל, כן, שבתוכו מתנהל השיח. ואני למשל רואה באמת את היסוד שלה, ובהסתכלות כזאת אני באמת, אני מזהה את המשיכה הזאת למשל, כן? את המשיכה אל הלא אישי, כן? את המשיכה אל ה... כי אישי זה סובייקטיבי, כן? כי אישי זה, אני עוד רגע אנסה להציג כיוון אחר, כן? מול הדבר הזה. אני לא טוען שרק דברים כאלה קורים. אני טוען שזאת מערכת שמאוד מטרידה אותנו, נכון? כמו שהטרידה אתכם, בתוך הקשרים אחרים לחלוטין, יהיה לכם, רגע, זה אני או שזה זה בשביל עצמי או בשביל הקדוש ברוך הוא? כן? נכון? זה, זאת אומרת, זה, נכון? זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? זה עבור, זה, נעשה את זה כי אני רוצה או אני עושה את זה כי השם רוצה?
כן, אני מרגיש נכון? שבמעבר מלדבר על אישים כפרסונות, לדבר על, 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 על איזה מערכות חברתיות,
כן.
או... כאילו יש משהו מאוד שרירותי באיך אני בוחר, איך אני בוחר ואיך אני מאפיין ואיך אני תוחם אותה.
אוקיי, אז אני באמת
כאילו כל... אתה אומר, יש לי איזו בחירה שהיא משהו אמיתי, איזושהי הזדהות, נכון, אבל כאילו אפשר להזדהות אחרת.
אוקיי, זו שאלה תיאורטית, מה שאתה... זה כאילו צריך לבדוק אותה באופן ריאלי כשמדברים משהו קונקרטי. תמיד צריך לבחון, נכון, האם זה משכנע או לא משכנע, בסוף זה מה שאנחנו צריכים לשאול, אני מסכים, אבל אני רוצה ל... אבל שניכם בעצם העליתם ולא הגבתי לזה, מה שאמרתי, זה מה שאמרתי שאני כן מסכים איתך עם אליהו. מה שאני לא מסכים, זה עם השאלה הסוציולוגית. אני לא מסכים שזה הופך אותנו לבריאות סוציולוגיות מותנות. כן? קודם כל זה לא סוציולוגי מה שדעתי עכשיו, אני חושב שבאמת הסוציולוגיה היא חוסר, היא החלק הכי פחות חשוב של זה, כי רוב ההלכה לא מתנהלת בעולם הסוציולוגי. מה? סינכרוני, כן, הסינכרוניות הזאת שאנחנו מדברים עליה, אל תתפסו לצדדים הסוציולוגיים שלה, גור מול זה, כן, לצדדים כאילו שהם, שהם נראים מאוד דרמטיים כשאתה קורא חדשות, אבל הם לא, אז, הם לא הדברים, הם לא היסודות המארגנים באמת של תרבות, ואוי ואבוי לתרבות שאלה יהיו, כן, שאלה יהיו הקטגוריות המארגנות שלה, כן, הסוציולוגיות. למשל, כשדיברתי לכן, עשיתי לאיפה של ישיבה לפני רגע, אבל כבר לא. כשדיברתי על פיקוח נפש, למשל, נכון? הקטגוריה של פיקוח נפש זה לא סוציולוגיה, זה קטגוריה, נכון? ההלכה, בתיאור שלי, תיאור שאני מציע, סליחה, אני חושב, אני זורק עכשיו כאילו דברים ש... במיונות אחרות אני מסביר אותם בצורה יותר, היא מערכת, היא ברית בחמישה ממדים. ברית בחמישה ממדים, שאחד הממדים האלה, כן, הוא של קהילת הברית שהיא סוציולוגית, אבל שניים מהממדים האלה הם ממדי תורה, תורה כמסורת ותורה כקונספציות, כן, כמערכות ידע. ולמשל, כשמישהו פוגע לי בפיקוח נפש, הוא לא פוגע לי ב, כן, הוא פוגע לי בקטגוריה תיאורטית, כן, אם הרעיון של פיקוח נפש עם הרובריקה הזאת נעלמת לי, כן, זאת לא פגיעה סוציולוגית, בסדר? זאת פגיעה תיאורטית, אני יודע, אני טוען שתיאוריות הן מזיזות, ואחד חלק ממה שאני טוען בעזרת המערכות האלה, שבניגוד לזלזול המודרני בתיאוריות, וכן, מה אתה רוצה, מה אתה, כן? אתה בעד, אתה נגד, מה? שמערכות תיאורטיות הן הרבה יותר רגישות והרבה יותר חיוניות לחברה, כן, מאשר, כך, מאשר, מאשר בדרך כלל אנחנו חושבים היום, שאנחנו מאוד מזלזלים. אז זה לא סוציולוגי, כן? אבל זה לא סוציולוגי, זה עוסק בכל הממדים של קהילת הברית, שחלקם גם סוציולוגיים, יש פה קהילה, יכולה להתנהלת, מתנהלת פה, בארצות הברית, במקומות אחרים, אבל ורובה היא לא סוציולוגית, כן? היא מתעסקת בכל הממדים האלה באופן סינכרוני, והמילה היא סינכרוניות. בתוך הסינכרוניות הזאת יש לאדם, האדם הפוסק, וגם לא רק פוסק, אלא גם, אם תחשבו על זה רגע ברצינות בתור מערכת אקולוגית, אז תבינו מהר מאוד שאני בעצם לא מדבר רק על פוסקים, אני בעצם מדבר על כל אחד, נכון? אנחנו לא מדברים רק על במרכאות חזאי מזג האוויר, כן, או האנשים שמעיפים את המטוסים שיזיזו את העננים, נכון? אנחנו מדברים על כל אחד ששותף, כל מקיים הלכה, נכון? או כל, נכון? או כל מי שהבן שלו שואל אותו עכשיו, כן? ככה או ככה, והוא אומר לו ככה, נכון? אז כל אחד כזה הוא חלק מהמארג הזה, האקולוגי של קהילת הברית, נכון? הוא עושה מעשה שיש לו עדים, יש לו עדים בתוך המערכת האקולוגית הזאת. זאת אומרת, הלכת המערכת האקולוגית לא מתעסקת, כן? או פרקטלית לא מתעסקת רק בפוסקים, היא בעצם מתעסקת בפיזור, לא של יחסי כוח, כמו שאוהבים היום לנתח, אלא בפיזור כוח, נכון? בפיזור של כוח שהוא כל הזמן, נכון? זז, כן? מישהו לובש הרבה ציציות, כן? אז הוא מזיז משהו, נכון? בתוך המערכת הפרקטלית של הציצית, נכון? יותר ממי שקצת לובש ציציות, נכון? או... אתם מבינים למה אני מתכוון? כל מקיים הלכה הוא גם סוכן, נכון? הוא אמנם חי בתוך, כן? הוא חי בתוך הקשר רחב ממנו, אבל הוא, נכון? כל צמח פה, נכון? הוא מוציא חמצן בלילה, כן? הוא עולה חמצן ביום, נכון? הוא שותף, הוא גם ניזון מהמערכת אקולוגית, אבל הוא גם מזין אותה, נכון? לפי העוצמות שלה, לפי העוצמות של ההזנה, כך מידת היחסי הגומלין שלו. אתם מבינים? זו מערכת מאוד דינמית, שעוסקת בעצם בכולנו. ובתוכה אני רוצה להגיד, רק מאוד חשוב להגיד, היא לא דטרמיניסטית. זאת אומרת, הרב שרלו, כן? או, כן? כן? או הרב אליושי, או כל אחד אחר, יש לו בחירה אינסופית בתוכה. המילה אינסופית היא לא נכונה. יש לו בחירה בתוך המערכת הקולוגית, יש לו בחירה חופשית אדירה, נכון? הבחירה הזאת, כן? נכון? היא איזה פרקטל לפתח. אבל ועדיין, אתם יודעים לאן נתכוון? ועדיין היא מתקיימת בתוך מערכת נתונה. היא לא ממציאה את עצמה. היא לא ממציאה את עצמה, אבל היא עושה מעשה שהוא לא צפוי מראש. נכון? האם אני משתלב עם המסמוס של הקטגוריות, או שאני משתלב בתוך החיזוק של הקטגוריות, ואולי אני מחזק אותן דווקא יותר מדי, כן? וזה יגרום, אתם יודעים, זה מערכת, המערכת מצד אחד סינכרונית, אבל מצד שני יש בה יסוד של בחירה, קודם כל בחירה אישית של כל אחד מאיתנו, בוודאי של המוליכים שלה, כן, של נקודות המרכז שלה, יש בה יכולת יסוד של בחירה מאוד חזק. בתוך הקונטקסט הזה, אני הייתי מוכן להמשיך בדימויים, כן, אבל אני רוצה שנייה להציג משהו, אני רוצה שנייה להציג פסקה אחת של החזוניש, בסדר? אני מקווה שזה יהיה נכון בהקשר הזה, זה מתוך, אני אקרא איתכם מתוך אגרות חזוניש, אחד מספרי המחשבה הכי חשובים לדעתי של המאה ה-20. אני לא בטוח שכולכם... אבל מנסה שנייה אחת למקם את זה. אני בעצם, ההקשר היותר כולל של מה שחשבתי שאני מדבר עליו, ואני לא ממש מדבר עליו, זה לדבר על הציר השמימי. זאת אומרת, קראתם במאמר, אני מקווה שספקתם, לא יודע, ספקתם, זה היה זמן קצר. את החתם סופר, נכון? מה שקראתי, בעצם עשיתי שם במאמר זה שהוא סוג של משחק. כן? לקחתי את המשפחת האורתודוקסית, הזזתי אותה צידה. בואו נעזוב את הכינוי הזה שהוא לא נותן, שהוא בעיניי יותר מסתיר מאשר מגלה, ונראה איזה כינוי אחר אנחנו יכולים להעלות. והצעתי את הרעיון של הרומנטיקה האירופית, כן? לא כתבתי על זה שם ככה בקצרה, על הקשר בעצם, שבעצם שפתאום מארגן לנו את החתם סופר, יחד עם רבי נחמן, יחד עם עוד כל מיני רומנטיקנים אירופיים אחרים. מה?
ממש מהתחלה.
כן, בהתחלה אני מדבר על שפינוזה, כן, על המשבר של התרבות המודרנית, המשבר שלתוכו כולם בעצם מגיבים, כן, המשבר של ההפרדה, כן, זאת אומרת, כולנו בעצם פועלים בתוך, דיברתי על המערכת אקולוגית, בתוך מערכת אקולוגית שעברה, עדיין עוברת, אבל עברה טראומה חריפה. כן, אני מצטער שאני מתנסח על ממש בכותרות כאלה זה, אבל עברה טראומה חריפה שהיא טראומה, הטראומה הדקארטית באופן כללי. כן, הטראומה, סם, השתמשתי בשפינוזה, אבל הוא לא כל כך, הוא חשוב, אבל הוא לא חשוב באופן הרמנויטי, אבל מבחינת פנומנולוגית זה, תחשבו על זה בתור דקארט. הרעיון הזה ש, שרוח וחומר מתנהלים באופנים שהם לחלוטין לא קשורים אחד לשני. כן? שהתפילה אולי נוגעת לסובייקט, אולי נוגעת לאלוהים, כן? אבל העולם מתנהל כמערכת אחרת, נבדלת, שהיא יכולה, נכון, כנוסחה ש, שנעה מתוך עצמה. אתם מבינים את ההפרדה הזאת? זאת הפרדה דרמטית מבחינת המשמעויות שלה לתרבות שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו כמעט לא מסוגלים להבין את רוב תרבות העולם, בגלל שאנחנו חיים ברמות שונות של, של ההפרדה הזאת. נכון? שהסובייקטיבי, הנפשי, הפנימי, אני אומר שכל מיני דברים שהם לא אותו דבר, כן? והחיצוני, המציאותי, כן? הטבעי, הם מתנהלים בתוך עולמות נפרדים לחלוטין, נכון? אני מתפלל, אבל אני, התפילה שלי לא משנה את, כן? את, את, את החפץ, את האובייקט הזה של העץ שאני רואה מולי. גם אם אני מתפלל מולו שעה. בסדר? זה דבר שהוא מנוגד, שהוא מנוגד לכל התרבות, נגיד בזהירות המערבית, כן? של 2000 השנים האחרונות. וזה משבר, זה סוג של הפרדה שהיא, שאנחנו מתכתבים בתוכה. אוקיי. בתוך הקו הזה, אז תחשבו רק על, על מה שאני קורא על הציר השמיימי. דהיינו שפוסקי הלכה, ודווקא בתקופה המודרנית, פתאום היסוד השמיימי הרבה יותר נוכח בהם. רבי יוסף קארו מדבר עם, עם המגיד, כל הזמן, נכון? החתם סופר, כן? חתם סופר מדבר, כן? מחכה, קראתם את הפסקה היא, כן? בעצם פוסק לפי אינטואיציה, נכון? מתוך תחושה שהמקורות לא משנים בכלל. רק ה... נכון? רק ההשגחה האלוקית, כן? נכון? הוא מתאר שם את תהליך הפסיקה שלו, הוא אומר. אני חושב בדעתי שאני לא רוצה לפסוק שום דבר, לא להתיר ולא לאסור, רק לעשות מה, מה שנותן התורה רוצה, ואז המחשבה הראשונה שעולה בדעתי היא הלכה. אם אחרי זה אני, ואז אני בוא כותב פסק לפי המחשבה הזאת, ואם אחרי זה בא מישהו ומזכיר לי איזה גמרה שאם הייתי זוכר אותה באותו רגע הייתי כותב אחרת, אבל שכחתי אותה, כן? איזה גמרה או פוסק, אז אני לא חוזר בי, כן? אני לא חוזר בי, אלא אני מתרץ, נכון? אלא אני מתרץ את הדבר הזה עצמו מתוך למה? נכון? לא בגלל הכבוד שלי, אלא בגלל שברור לי שההלכה היא רק האינטואיציה הראשונית הטהורה. ואתם רואים את הציר השמיימי הזה, מה שקראתי, הציר השמיימי, בפעולה מאוד, נכון? בפעולה מאוד דרמטית, כן? ואם רגע אחד תחשבו על הציר הזה, רבי יוסף קארו, חתם סופר, ואמרו לו רגע אחד נראה את זה אצל החזון איש, כן? אז תרגישו שהקו הזה, הקו השמיימי, הוא דווקא התהליכים שדיברתי עליהם, הם לא כל כך מעלימים אותו, כמו שאולי היינו מצפים, אלא במובן מסוים דווקא מחזקים אותו, נכון? ההלכה לא הופכת בתקופה המטריאליסטית של העולם, נקרא לזה ככה, או התקופה המפרידה של העולם, לא בהכרח הופכת להיות יותר, לא בהכרח הופכת להיות יותר טכנוקרטי, נכון? במובן מסוים דווקא מתחדדים ביסודות של ה... נכון? של ה... של הנקודה, של הדיוויין, של ה... נכון? של הלא ארצי. בסדר? אני... כן, אני רק צובע פה מחשבה כדי להכניס לתוכה את ההחלטה החזוני שבולט מאוד בכיוון הזה. ואני אזכיר פה לפני, אני אזכיר פה כמה ההתבטאויות, הבאתי פה את אחת ההתבטאויות היפות שלו, אבל תסתכלו למשל איך הוא כותב על בעמוד הקודם, יש לכם את זה נכון בלמד ג', השגחתו התברך, כן? בכל דור על היחידים ששתלן בכל דור להורות חוקה ומשפטה בישראל. כן, שימו לב, יש פה השגחה, זה לא סתם משהו מופשט. הוא אומר, וכשהם מעמיקים בהלכה ומשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהם ועל פיהם נכבעו הלכות באישות החמורה ובשבת ובשאר הלכות החמורות. תשימו לב, הוא הולך פה, התלמיש הולך עד הסוף, נכון? מה הוא בעצם מתאר? נכון? הפוסק, כן? יש פה, וזה שונה מאוד ממה שציטטתי לפני רגע מהחתם סופר, נכון? התהליך הוא לא תהליך התנקות, נכון? תהליך של הגעה לאיזשהו מקום טהור וראשוני נכון? ולא מודע. נכון? החתם סופר הוא כאילו מין טיפוס של לחפש את המי הפרוידיאני, נכון? כאילו אני מנקד את עצמי מערכות ההתנאיה ואני מחפש את, נכון? את התנועה האותנטית הראשונה. נכון? לפי הטוב שהזכרתי. החזון איש חותר לדבר אחר לגמרי, נכון? מה החתירה שלו? להעמיק בהלכה, דהיינו, הוא לא מנקה את עצמו, מה הוא עושה? הפוך, מה? זה תהליך של מעורבות פרשנית, נכון? הוא מבקש בעצם לצלול לתוך הטקסט, נכון? מה הוא מנסה לעשות דרך הצלילה הזו, דרך המסע ההרמנויטית הזאת, נכון? כאילו הוא מבקש להעמיס את עצמו, נכון? מה? ייחוד כזה, נכון? זה כמעט ייחוד קבלי. נכון, זה פועל בצורות דומות. בייחוד הזה אתה בעצם מבקש שמה, שמשהו יקרה לך, נכון? כמו בקריאה של ספר, נכון? בקריאה וזה יקרה, כמו שכתבים בספריות. מה אתה רוצה שיקרה כאן? מה יקרה? משהו, נכון? משהו פה בתוך ה... בסטרקצ'ר, במבנה של ה... במבנה העומק של ההלכה, נכון? שאתה שוקע לתוכה, הוא... יתעורר, נכון? במובן מסוים הוא ייצר אותך, נכון? הוא אומר רוח ממרום, כשמעניקים בהלכה, כן? אני חושב דרך אגב שהתחושה הזאת היא מוכרת במובן מסוים לכל לומד לדעתי, כן? תחושה של השקיעה, כן? תחושה שבאמת הגמרא היא די ייחודית בה, וזה, נכון? אני חושב אני לא בטוח שיש משהו בחוויה הסובייקטיבית שלנו שנותן את זה כמו משהו בחידתיות של הגמרא שגורם לך כאילו, נכון? כאילו לאדם להיכנס, לשנות לא רק את מה שהוא יודע או לא יודע, אלא את גלי האלפא שלו באומן סייר, נכון? את צורת הפעולה, כן? המחשבתית שלו, נכון? פתאום תשמע הופך להיות איזה דרמה, נכון? מה הדרמה כאילו? היה כתוב כך? תגיד, כן? נכון? נכון? היה כתוב כך? לא, כן? נכון? כשאתה בפנים, כשאתה מזכה זה מבחוץ, נכון? אתה אומר, אין פה... יש כזה מהלך, מה הם רוצים, נכון? לפנים, אתה, פתאום, הנחת, במובן מסוים זה קורה בכל קריאה טקסטואלית, כן? הנחת היסוד, כאילו, שמובלעת בתוך הטקסטים, כאילו, נכון? פה היא מתחיה, נכון? בתוך איזשהו סוג של שקיעה. צורה שבה החזון איש מתאר את זה, ורוח מרום שורה עליהם, והוא גובה על זה את החזון איש מיד לוקח את זה עד הסוף, עד הקצה. ועל פיהם נקבעו הלכות באישות החמורה ובשבת. מה זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הפסק הזה הסובייקטיבי לחלוטין, נכון? הוא לא קשור, הוא לא מותנה במקורות, נכון? זה לא המקורות שמכתיבים את פסיקת ההלכה. אפילו בנושא ההלכה החמורים יותר, לא בשבת ולא בזה. ההנמקה החיצונית היא לא הנושא של פסק ההלכה. מה הנושא שלו? מה? מה הנושא שלו? איזשהו רוח פנימית, נכון? איזשהו סוג של התלכדות. נכון? שהיא התלכדות שהוא מייצר את התנועה הבאה באופן כאילו לא, נכון? באופן אינטואטיבי.
שאני הוא כן מחלק את זה מכל קריאה של טקסטים, וזה שזה הופך להיות משהו ייחודי ל...
סליחו לי שנייה אחת, זה הבן שלי שאם אני לא עונה לו, העולם רואה את זה. בוריך? כן. בארבע. אז אתה רוצה שאני אסוף אותך בארבע? שואלי, אני אהיה למעלה. יו. מה אני אהיה? יופי. יופי, כן. להתראות. להתראות. אני עומד באיזה מקום רחוק וכל פעם שאני אקח את זה.
דיברת על זה לפני כן הדיבריים, הוא מכניס את זה פנימה, כאילו עם הסיפור של היחידים ששתלם בכל דור, יש פה הרבה אמון בהשגחה או אמון בזה שהם לא בכדי הם אלה שפוסקים, כאילו זה לא מספיק זה שהם מלנים בעומקה של הלכה.
נכון, נכון, רק אתה לגמרי צודק, יש פה דגש מאוד חזק על מה שתוך ה... אם אני רגע תציבו את התמונה שציירתי לכם אולי קצת מהר מדי ובקצרה מדי של הרב אליושיב בתור המכונה המושלמת, נכון? המכונה פועלת על הנחות יסוד, חלק מהקסם שלה זה שהיא דמוקרטית, נכון? זאת אומרת, כל אחד שהוא יהיה מסוגל להיות לא אישי, נכון? זאת אומרת, המכונה פועלת בכל מקום בעולם אותו דבר, אין, נכון? אין גבול, זה פשוט עניין של, בסדר, אתה צריך פלדה טובה, כן, אתה צריך איזה, נכון? נכניס הרבה אנשים, מישהו מהם יהיה הרב אליושיב הבא. זאת אומרת, נכון, הקופה תייצר את עצמה, מחשב העל, כן, הוא דמוקרטי בתפיסת ביזור הידע שלו. לעומת זה, אתה מאוד צודק שאצל החזון איש, המבנה הוא אחר, הוא המבנה של ההשראה, או של הדיוויין, נכון, של הסובייקטיביות המוחלטת, הוא מבנה שהוא מאוד היררכי. נכון? זה הוא מדגיש את ההיררכיה, זה לא מקרה, כמו שאתה אומר, נכון? התרבות האנושית, כן? היא לא דמוקרטית, נכון? היא לא, ולא במקרה, כן? וזה בלתי ניתן לשינוי, נכון? יש יחידים, כן? התופעה של היחיד היא תופעה, נכון? התופעה של היחיד היא תופעה לא דמוקרטית, תופעה לא מתוכננת, כן? תופעה לא מוביל אליה לא חינוך טוב ולא זה, נכון? יש איזשהו, כן? איזשהו, באמת, כמו שאתה אומר, חריגה, נכון? העולם בנוי מ... נגיע לזה עוד רגע כשנראה את התיאור הכללי שלו יותר על הלכה, אבל העולם בנוי מסדר, אבל כדי לתפוס את הסדר דרושה איזשהו סוג של חריגה מן הסדר, נכון? התופעה הזו של היחיד. ההיררכיה היא לא היררכיה פונקציונלית, נכון? שאומרת, אוקיי, אם תקבלו אותי לרב, אז כן? אז אני אשא בתפקיד של הרב, נכון? נכון? אלא היררכיה אינטואטיבית, נכון? בזכות מה מישהו, איך מישהו מוכרז כיחיד כזה?
דיעבד, הוא פסק
הלכה. נכון? אין, לא מפעילים עליו כלי סינון, נכון? אלא מה קורה? זה קרה, כנראה שזה קרה. זה בלתי ניתן לניבוי.
אני קורא את הקטע הזה ממש לא סביב.
זה לא, זה לא, אני, נכון, כן.
כאילו, כל התנועה שלו הוא כאילו מעמיק, הלימוד כאילו, כשאין מעמיקים בהלכה, הם נשאר זאת כמלאכים. כאילו, זה לא הם מלאכים, ואז הם מעמיקים בהלכה. כאילו, זה פשוט חשוד שקורה, כאילו מישהו מעמיק בהלכה, הוא נהיה כמלאך, ואז הרוח גם שורה עליו, אבל התנועה של העמקה בהלכה, היא כאילו היא תנועה שמקדימה את זה, אולי גם מייצרת את זה, אבל אין בה...
מייצרת את זה
כאילו, ממש. כאילו, היא לא אינטואיטיבית, היא לא זה... אין הרבה מילים מפה בשביל להפיין את זה, אבל כאילו, קטע קצר, אולי שחלטנית, אולי...
מאוד שחלטנית, אני מסכים.
דקנית, מאוד...
אני מסכים מאוד, המונח שהשתמשתי בו כמונח יותר סובייקטיבי, הוא צריך לשים לידו עוד שלושה מונחים אחרים. אתה צודק, היא שכלתנית מאוד, היא דקדקנית מאוד. חלק מהיופי של החזון איש שהוא שובר עבורנו הוא חלק גדול מהדיכוטומיה שלנו. נכון? בין ההיפים שמסתובבים על הגבעות ומחפשים השראה, לבין הבין אישים שחופרים בסעיף קטן של המשנה הברורה. נכון? כי הוא אומר, הדרך אל ההשראה, ככה. זה היה אבנגרד, נכון? זה היה אבנגרד של החזוני, שהוא אומר, הדרך אל ההשראה מונחת ביכולת שלך לקרוא, כן, להתמסר, נכון? לסעיפים קטנים של, אוקיי, לא משנה ברורה, אבל בואו נגיד, כן? של טז ושל שח, נכון? מאוד הקדקני, מאוד שחלטני, אבל דרך התהליך הדקדקני והשחלטני, מתגלה משהו, נכון? מתרחש משהו שהוא מעבר, נכון? שהוא מעבר לטקסט. הטקסט לא מתארגן מאליו, נכון? הטקסט דורש... דרך הנחות דרך המטענים שמשוקעים בו, משהו כזה, נכון? יש איזושהי השראה, ובסופו של דבר ההשראה, שאתה צודק שהיא לא סובייקטיבית, כן? היא סובייקטיבית במובן הזה שההשראה שלי יכולה להיות כזה, של גדול, לא שלי, כן? של גדול אחד, כמו שאתה יכול להיות כזאת, ושל גדול אחר יכולה להיות כזאת. חזון איש לא התכחש לזה, נכון? אז במובן הזה היא סובייקטיבית, במובן הזה שהיא... אבל היא לא סובייקטיבית במובן הזה שהיא באמת, אתה אומר, הופך להיות באותו רגע, הוא, נכון, הוא לא אישי באותו רגע, כן? אבל היא אינטואטיבית, והיא בלתי ניתנת להצדקה חיצונית, נכון? בלתי ניתנת לרפלקסיה. נגיד, הוא פסק כי... נכון? כל הניסיונות שהצעתי לכם אותן בתחילת, נכון? בתחילת השיחה הזאת. אלא יש איזושהי תנועה אינטואטיבית בתוך המרחב, בלתי ניתנת לרפלקסיה, נכון? איזשהו רגע כזה, רגע של הכרעה, רגע של יצירה, כאילו, נכון? כמו, כן? קצת כמו הסיפור, הסיפור הזן. נכון, על אותו אחד שהמלך אמר לו לבנות לו ארמון, על אותו נזיר שהמלך אמר לו לבנות, נכון, ציווה עליו לבנות ארמון, ואותו נזיר ישב שנתיים ולא עשה כלום. כשהגיע אליו המלך ראה אותו יושב בבית קטן, לא עשה, כן, אין שום לא יסודות ולא ארמון, אבל יש ערימה של דפים, של שרבוטים, של ארמון, ושאל אותו, איפה ארמון שהבטחת לי? נכון, אז אמר לו, רגע, תסתכל, נכון, בתנועת יד אחת, סרטט את כל הארמון וקפץ לתוכו. וקפץ לתוכו, נכון? נמלש לתוכו. הארמון, נכון? זה כאילו התנועה ש... לא יודע אם זה תיאורכים דיוק, אבל נכון, זה חלק מהתנועה ש... נכון? שהחזון איש מתאר, נכון? הארמון לא קיים, נכון? אבל ברגע שאני אתאר אותו באופן כן? האינטואיטיבי המושלם, שזה דבר שדורש הרבה מאמץ, נכון? והגיע להגיע אל ה... נכון? לתנועה הכי כמו רקדן, נכון? להגיע לתנועה הכי זורמת, הכי מדויקת, הכי זה, אז אני, זה יקבל רגע של ממשות ויהיה אפשר לתפוס לתוכו. זה יהיה ממשי, נכון? זה יהיה לא אני, כן? זה יהיה לא אישי. זה יהיה מבנה קיים, ובמובן מסוים, זה יארגן סביבו. אם ההלכה היא באמת תרבות, כן? זה באמת יארגן סביבו מבנים חברתיים שלמים, נכון? סוציולוגיים, אנושיים, רגשיים, נכון? הרגע הזה של התנועה, של אותו האינטואיטיבית. סליחה.
אני חושב, בדמות של הרב אלישיב, זה לא טכנוקרט הטוב ביותר שהוא יודע לסדר בכך בצורה הטובה ביותר את ה... להבין כאילו את המערכת כאילו הכי הרבה. אבל יש לי גם התפיסה שלו, שזה דעת תורה, שיש שם איזה... זאת אומרת, היכולת הזאת שלא לסדר אותה היא לא יודעת במקום הטכנוקרטי רק
האנושי. אוקיי, אז אני... בסדר, אני חושב שזה שווה עיון, כן, ואני לא בטוח שאני צודק לגבי רב אלישיב, אני בכלל לא בטוח שאני צודק לגבי רב אלישיב, אני לכן נזהרתי בניסוח שלי, ולא דיברתי כל כך על הרב אלישיב, דיברתי על הקסם של הרב אלישיב. זאת אומרת, אני כן חושב שזה פענוח נכון, או לפחות הטענה היא, ובאמת, הרב אלישיב כשלעצמו, שווה את ההבנה הזאת, אבל הוא דימוי, כן, הוא באמת דימוי, זאת אומרת, אני יותר פשוט... חי גם בתוך חברה חרדית, ואני נוכח, הייתי עד להיקסמות הזאת. אז שוב, גם ההיקסמות שסביבי לא פגשו את הרב אלישיב, כן? או אם פגשו, לא חקרו אותו לעומק, איזה סוגיות הוא למד ומה, אלא ונדמה לי שההיקסמות באה, כן, באה מהמקום הזה, לגמרי לא דעת תורה, לא דעת תורה. לא, זה מונחים שאוהבים להשתמש בהם החוקרים, אבל זה לגמרי לא שם. לא הדעת תורה במובן של הידיעה זה, אלא דווקא יכולת האבסולוטיות, שזה רק מקורות, כן? זה חסר הסבר, כן? זה לא חסר הסבר, אבל כי זה, קודם כל זה נובע מאיזשהו, זה שלמות, כן? הוא שלם, הוא אדם שהקסם שלו זה שהוא יושב בסטנדר ולומד 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 ולומד, ולא מתעניין בעולם, ולא מתעניין בפוליטיקה, ולא מתעניין, וגם לא מבין, באמת לא מבין. לא כולם אהבו את זה דרך אגב, לא כולם אוהבים את זה גם היום. אבל לא משנה, אבל ההיקסמות, ההיקסמות אדירה, כן? שהפכה אותו מאדם אלמוני תוך כמה שנים, מאדם גם אלמוני לאדם, כן? לאדם כל כך מרכזי, אני חושב שהיא...
זה לא אצל הרב
שך. מגישי כזאת, מה?
זה לא אצל הרב
שך. לא, אצל הרב שך הוא היה בדיוק אדם הפוך.
כן?
היה בדיוק אדם הפוך, הרב שך היה חוק פוליטיקאי על, כאילו ברמת העצר, לא מתכוון מבחינת השיח שלו, מבחינת דברים שהוא היה חוקר ואומר. כן? היה אדם מאוד צבעוני הרב שך. בדיוק לא, ממש לא, אדם מאוד צבעוני, מאוד, מאוד רגשי, כן, מאוד... כפיס אחר, מאוד אחר. טוב, אז בתוך ה... יש לכם עוד 5 דקות, מה? איפה אנחנו מול הזמן, כן? אז בתוך ההקשר הזה אני מציע לקרוא את הפסקה הבאה של החזון, שנראית לי פסקת מפתח. למרות שפה בתוך האיגרות היא הוצאה מהקשרה. מי שרצה לראות את ההקשר המקורי שלה, שיסתכל, לא יודע, יש לכם פה... בכתבים של תשמ"ו של החזון איש. אתם מכירים את זה? זה לא אחד מהכרכים הרגילים שלו. איפה החזון איש? זה לא אחד מהכרכים הרגילים שלו. זה לא רואה לזה? החליפה את החסידות. טוב, זה לא אחד מהכרכים הרגילים שלו, זה כרך שיצא ואתה... כן, אני רואה עכשיו. כרך שיצא ו... כן, אני רואה, אני קצת מוסתרים. וכרך שיצא בתשמ"ו הוא קצת יותר גדול כזה, וזה, יש שם כתבים, זו תשובה של כוחמי ביקוח על צורת אותיות. אז מי שירצה לראה את זה בהקשר, תקחו בחשבון שזה קצת מוצר פה מההקשר, אבל עדיין יש פה. בטבע הצורה, אתם רואים את ה... בטבע הצורה שיש במבט עיקרי, נשמח אם מישהו מכם יקרא, אני כבר קצת יפחק כל כך הרבה דיבור.
טבע הצורה שיש בו מבט עיקרי הוא נקודות הניתנים לשתנות, בין הצורה הכללית השתנה הידן, והכרעה בצורת פציעות מהן עיקריות ומהן נקודות השתנות, הן אלפי תורה, ויידעו לאלו עלנים בעיון ההלכה שנשמתה משתעשעת בעולם הזה בשכליות של בית חב"ד, מפני שהן בניות על גמרא כספים ומדרשים. כל לימוד בסברה, מזדווה לימוד התורה, כמובן למען בגמרא, והכל ברוח קודש השורה על כל העמים בתורה להשתמש בשמה.
כן. אז תראו, יש פה, כן, אומר, יש פה תיאור מדהים בעיניי של, 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 של סוג של מערכת, נכון? כן, נכון, אם תרצו מערכת אקולוגית או מערכת ביולוגית, כן, של האטום, נכון? יש בן, כן? באתי קרדון תונות על המציאות שונות, אבל זה פחות חשוב הדימויים פה, או של מערכת, של מערכת קונספטואלית, נכון? של מערכת מחשב, מערכת של צורת מחשבה. אני אומר, בטבע הצורה, נכון? נדבר על הצורה הכללית בעולם, בעיקר על צורת המחשבה. היה בו בכלל בחלום יש איזשהו סוג של דיוק כזה, כן? על, 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 איך, על איך חושבים. טבע הצורה שיש בה מבט עיקרי ונקודות הניתנים להשתנות. נסו רגע להסביר את המשפט הזה. מבט עיקרי ונקודות הניתנים להשתנות. לא, זה יפה שאמרת את זה, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הוא עושה על זה משהו אחר מהחשיבה על הגבולות. אני מקודם דיברתי על גבולות, אבל הוא לא מדבר על גבולות.
נראה לי, זה כמו לקחת ולנסות לתאר שולחן, כאילו מתי הוא כבר מוציק להיות שולחן.
יש הרבה שולחנות, אבל יש צורת שולחן.
נכון, עכשיו מה עושה את השולחן שולחן? כן?
כיסא.
נכון? זה שהוא לא כיסא. כן? תרגיל בעיצוב, נכון? מה עושה את העץ עץ? או בנושא שמטריד אותו פה, מה עושה את השבת שבת? נכון? השבת ההלכתית. מה עושה אותה שבת? אז יש בו, נכון? אז במקום ללכת עם השולחן הזה, אריסטו דיבר על זה, נכון? שיש הצורה של השולחן, השולחן העליון, לא משנה איך נקרא לו, כן? אבל הרב שגר היה יושב פה במשך שעות כאילו מדבר על השולחן או על כוס המים, על שולחניות, מי שישב שם. אבל מניחים את הדיבדיחות כאן, תמיד היה חוזר לאותן. לא, תמיד הדוגמאות זה היה השולחן או הכוס, או הכוס. נכה בדוגמאות, אבל זה דווקא, אבל החזוניש מציע משהו מסגנון.
שום דבר לא השתנה.
מה?
שום דבר לא השתנה.
החזוניש הציע, הכל השתנה. צורה לא השתנה. אז אז יש מבט עיקרי ונקודות הניתנים להשתנה. אז תחשבו, עכשיו מה מגדיר, אז בניגוד לתפיסה הזאת של האריסטוטלית, או כן, או יש עוד הרבה ניואנסים של צורת השולחן, כן? הוא מציע, החזוניש מציע משהו אחר לגמרי. ואיך אנחנו מבחינים בשבת? מה זה שבת? מה גמיש בשבת ומה קשיח? אז אם הייתי שואל אתכם עכשיו בתור תרגיל איזה, הייתם אומרים לי, מישהו היה אומר דאורייתא ודרבנן, נכון? מישהו אחר היה אומר פרטי וציבורי, נכון? מישהו שהיה רוצה לנו תשובות, כן? כאילו, נכון, בן איש שלא למד הלכה היה אומר דאורייתא ודרבנן, כן? מישהו שמתעניין בסוציולוגיה אומר פרטי וציבורי, כן? מישהו אחר, היה אפשר לנו כל מיני תשובות, נכון? מישהו אריסטוטל היה אומר צורת השבת, כן? השבת העליונה, ויש שם כיוונים גם שמנסים לפתח את זה, נכון? הנה, מבטים קוקניקים כאלה, נכון? על המהות השבתית, נכון? שהיא זאת שבאה לידי ביטוי בפרטים של, של הקטגוריות ההלכתיות. אבל הוא מציע, החזוניש מציע משהו אחר. מה הוא מציע? הוא אומר, איך קובעים? מה עיקר בשבת? מה? זה כמו מבנה האטום כזה, נכון? יש נקודה באמצע, נכון? יש אלקטרון וסביבו רצים כל החלקיקים, והחלקיקים רצים באופן כאוטי לחלוטין, אבל הם רצים בתוך המבנה, נכון? בגלל שהם רצים סביב האטום, הם מייצרים לי קביעות של צורה, נכון? האטום הוא יציב במובן הזה שהוא תמיד אטום של אוויר, נכון? או של זה, רק בתוכו מתרחשת כל הזמן תנועה, אפשר נכון? דברים זזים ובאים, אבל כל התנועה מתרחשת בתוך המבנה. זה אולי אחד התיאורים הכי פרקטליים שיש, נכון? נכון? זה פרקטל. כן? זאת מערכת מוגדרת. אבל מה בעצם, מה קובע, מה בבת עיקרי ומה הנקודות הניתנים להשתנות? מה קובע, מה בשבת הוא קשוח, נכון? ויציב, ומה בעצם הוא יכול גמיש לחלוטין. מה קובע?
סברה מתלווה והיא ברוח
הכל. נכון? לא העולם העליון ולא חשיבה מהותנית, נכון? ולא דיבור על גבולות אלא דווקא, נכון? הם גופי תורה, הוא אומר, זה גופי תורה. גופי תורה זה היכולת לא רק לפסוק לגבי השבת, כן? לא לדעת את סוגיות השבת. גופי תורה זה לפענח מה המערכת המפענחת, נכון? מה הקונספציה של העיקר. כשאני מתבטא כלפי משהו, כן, כלפי כל דבר בעולם, טבע הצורה, אני יוצא מאיזושהי נקודה אינטואטיבית שאומרת לי מה פה עיקר ומה פה ניתן, נכון? מה פה עיקר? האם כשחלק מהחבר'ה עומדים, כן? ועומדים וככה, ואחד יושב בכיסא של אליהו, אם זה עדיין שיעור, כן? נכון? זו שאלה, מה הצורה, נכון? האם כשלא מקשיבים לך זה עדיין שיעור? אולי אם כולם יושבים יפה ולא מקשיבים זה שיעור? אף אחד לא יושב. אם עכשיו נעמוד, כן, וזה זה, עדיין יש שיעור.
לא, אתה לא מקשיב, זה שיעור.
מה, זה שיעור, בדיוק. מה, מה, זה שזה יסוד אינטואטיבי, נכון? שמגדיר את השאלה מהי הצורה, מהי הקונספט שבתוכו אנחנו כרגע עובדים. אבל מה קובע את הקונספט הזה? מה קובע את... וזה גופי תורה. זאת אומרת, כאן אמרה מאוד חריפה, נכון? גופי תורה זה לא ההכרעה האם זה מותר או אסור. גופי תורה זה בכלל המחשבה מה זה הדבר הזה שהוא מותר, נכון? מהי המערכת? הוא מפתח פה חשיבה על מערכת, לא על פרט, נכון? כשאני מכריע על הלכות בורר, אני לא מכריע בגלל הלכות בורר, נכון? אני מכריע בגלל התחושה של הלכות בורר בתוך הקומפלקס שהן מהוות. אולי זה קומפלקס של הלכות שבת, אולי זה קומפלקס, לא יודע, כן? אחד ה... בתוך אחד ה... הקונספט שבהם הם מתפקדות. הקביעה על כל פנים היא הם גופי תורה וניתנו לאלו עננים בעיון ההלכה שנשמתה משתעשת בעולם הזה בשכליות שבחבד, כן? יש להם, אני אקצר קצת, נכון, התהליך של הפסיקה, נכון, הוא תהליך ש... מה בעצם קורה? מה מאפיין את האנשים האלה? כן, אם אנחנו רוצים לאתר את האנשים שדיברנו עליהם קודם, שיש להם רוח ממרום, שמה? שנשמתה משתעשת ו... שכליות של החב"ד. זאת אומרת, הם, תרגמו את זה רגע לעברית.
הם יוצרים את ההשתלשלות, מבינים את הקונספציה.
אבל מה זה, אתה צודק, אבל רגע לפני זה, מה זה שנשמתם משתעשת בשכליות של החב"ד? מה הוא מתאר פה? רגע, אתה כבר מדלג לשורה הבאה. אתם כולכם בורחים מהדבר הזה שהוא טיפה אולי... לא נכנס לכם לתוך התבנית, אבל מה הוא בעצם?
אנשים שאוהבים ללמוד.
אנשים שאוהבים ללמוד. או אולי שהוא עוד יותר ככה, עוד טיפה יותר מפותח. מה זה נשמתה למשתעשת בשכליות שבחב"ד?
גם
מדרש
להם.
מה? הם נכנסו, בואו נגיד, תשבו את זה, הם נכנסו לעיון ההלכה, נכון? כדי לדעת משהו, נכון? אבל בתוך עיון ההלכה קרה משהו קצת שונה, נכון? פתאום הייתי אומר שהם איבדו את התכלית, את התכליתיות, נכון? נכון? זה תיאור מאוד יפה של ה... נכון? ואני חושב שגם מוכר לנו של ה... של סוג הפנאי שדרוש, נכון? חוסר התכליתיות של הלימוד שדרוש לפי תחושת החזניש כדי לייצר לימוד, נכון? כדי לייצר את ההכרעה הפנימית, נכון? את הקונספציה. אבל זאת לא בטלנות כזאת של... נכון? של להסתכל על השמיים, אלא זה משהו שקורה בתוך הדיסקורס, נכון? בתוך הדיסקורס שהוא תכליתי במהותו, בעיקרו, מתרחש איזה שחרור מהדיסקורס, נכון? איזשהו שחרור מהתכליתיות, נכון? ואז מתרחש איזה שעשוע פנימי, איזה תנועה, נכון? כמו שאשתי כל הזמן טוענת כלפיי, כן? אני לא אומר שאני הדוגמה לזה, אבל כאילו, פחות בצד הרע של זה, כן? שאני לא מתעניין לא בילדים ולא בזה, אלא ברעיון, כן? כאילו, ולמה זה מעניין, כן? כאילו, אני יותר מרותק מהרעיון מאשר השאלה אם כרגע יש לו אין מה לאכול. כן, לא מפותח מוטרד מה יקרה מדינת ישראל, יותר משועשע מהרעיון. הרעיון, כאילו, מה קורה למחשבה? אותו מחשבה. זה לא, שוב, אני מביא את עצמי כהדגמה רק של הבעיות, לא רק של היתרונות של זה, אבל פחות כהדגמה של הבעיות. אבל, נכון, אבל שקורה פה איזשהו תהליך של שחרור מהמוחשי, נכון? וההלכה, שהיא לכאורה מערכת תכליתית, נכון? היא מושגת רק מתוך שחרור מהתכליתיות, נכון? ומה בעצם מתרחשת איזושהי השראה? זאת אומרת, יש פה איזושהי פעולה, הייתי אומר שהחזוניש כמעט מחפש בכוח את בצרפת של המאה ה-19, וקוראים לזה, כן, את האימפרסיוניזם, נכון? את התנועה הזאת של מישהו שהוא כאילו מחכה את הטבע, אבל משוחרר מהטבע, נכון? הוא בעצם פועל מתוך ההנאה הפנימית שלו. כן, כך אני חובב, נכון? הוא לא תכליתי. הוא לא עכשיו ניצב מול זה שאומרת לו, בבקשה, תתיר לי את זה, או בבקשה, נכון? תגיד, מה דעתך על זה? חלק באמת מהמשבר ההלכתי שלנו הוא שכשהדיסטנס מתבטל, נכון? אז יותר מדי נשים צועקות, או גברים צועקים, או כל מיני אנשים שחושבים שעשו להם טוב או רע, הם מתגודדים סביב הפוסק, נכון? הוא אומר, תעשה לי ככה, תיתן לי ככה, תיקח לי ככה, נכון? ולא תמיד הוא מאפשר לו את החופש האינטלקטואלי, זה לא הביטוי טוב, אבל החופש הפנימי, נכון? לייצר מהלכים שהם מהלכים בעצם מהלכים אקספרסיביים, כן? או אינטרסיוניסטיים, נכון? מהלכים שהם לא באים לפתור לך, כן? את הבעיה, או לא, לפחות לא רק לפתור לך את הבעיה. הם לא מתנהלים, כן? כקרב שין ושין, ככה קראו לזה בשנים שעוד לא נולדתם, כשעוד היה קרבות שריון, כן? כקרב של טנק מול טנק, נכון? יש פה איזה מרחב כזה, ובמרחב הזה מתרחש, כן? מתרחש סברה, נכון? המתלווה עם לימוד הגמרא והכל ברוח הקודש. זאת אומרת, מהמקום הזה הדיסקורס הוא פתאום הדיסקורס עצמו, נכון? הסברה, הצורה שבה אתה קורא את הגמרא, נכון? היא פתאום, היא צורה, יש בה היא הממד של רוח הקודש, נכון? היא הממד היצירתי שהוא בעצם יוצר את השאלה מה זה עיקר ומה זה תפל, נכון? מה התבניות שמתוכה מדברים? טוב, בואו נסכם. אני מוכן לסכם? כיסא של אליהו.
כיסא של
אליהו. דיברת על אליהו. דיברנו על רוח הקודש ואתה כבר עם אליהו. כן. בואו נסכם. דיברנו על הלכה, דיברנו על הרבה דברים, יותר מדי דברים. נגד זה קל לומר. אבל לא, דיברנו עליה יותר מדי דברים. קצת דחסתי, בגלל שהנושא הוא חשוב לי, אז אולי קצת נלחצתי ודחסתי הרבה דברים, אבל בכל זאת בואו ננסה לעשות לפחות סדר על הכותרות. כן, על מה דיברנו? מה דיברנו? מה?
דיברנו על הצבא של קונפליקטים כ...
אוקיי.
אז עברנו לדבר על שינוי שפשוט מתרחש בלי אזורי חיפוך אלא בתוך עצמו. דיברנו על לדבר על ראייה של שינויים כמערכות אקולוגיות שלא נובעות דווקא מחיפוך, אלא שיש איזה שרשרת שמתרחשת על נקודת זמן, יש איזה גבוהות ושחפולים של התחשויות. מה משם? דיברנו על נהר, על זרימה ועל השתנות
כן. אוקיי, אז בואו נסכם את זה ככה. דיברנו על דיברנו קודם כל על ניסיתי להצביע על הבעייתיות של הנושא של היסטוריה ומודרניות, היסטוריה בהקשר של הלכה, נכון? דיברתי על היסטוריה של הכחשת היסטוריה, התגברות על היסטוריה, נכון? משהו שחייבים להכניס אותו לתוך השקלול כדי להבין את המגבלות של השיח הזה. הצעתי את השיח של האורתודוקסיה, נכון? והסברתי למה בעיניי הוא בעייתי ולמה מצד שני יש נקודות שאפשר להשתמש בו, נכון? הצעתי להשתמש בו בתור בנקודות החיכוך של המובלעת, נכון? ולא בנקודות הקיום שלהם, שהוא שם יותר יכול להיות תקף, נכון? אחר כך הצעתי עד כאן היה תחום שלילת מערכת אחת והצעה איך כן להשתמש בה באופן יותר אינטליגנטי, נכון? יותר מבוקר. ואז הצעתי להציע מערכת שנייה. המערכת השנייה הצעתי כן, כמערכת שבעצם כל מה שדיברתי הוא במובנים מסוימים לגמרי לא היסטורי, נכון? או אם הוא היסטורי, אז ההיסטוריה היא באמת ההיסטוריה שקוליאנו מדבר עליה, כן? היסטוריה מיתית כמעט, נכון? ואז הצעתי בתוך זה שתי מערכות, שני דימויים ושתי מערכות פענוח. הצעתי דימוי נהר, דימוי של מערכת אקולוגית, נכון? כל אחד לא עם המגבלות שלו, עם היכולות שלו והמגבלות שלו, וניסיתי להתחיל לתאר אתכם איך, כן? נהר ואקולוגיה בפרקטל, אם להיות חלק טכני, כן? וניסיתי להתחיל לחשוב איתכם איך תראה הלכה, אני חושב שרק התחלנו, כן? איך תראה הלכה מנקודות תיאור כאלה, איך יראה הבנה של מרחבים הלכתיים ולא של דמויות הלכתיות, נכון? או איך תראה דמות הלכתית בתוך מרחב הלכתי, או אנחנו בתור סוכנים הלכתיים, נכון? ולא רק בתור מצווים הלכתיים, כן? איך בעצם זה יצטייר העולם הזה שאני מניח שהוא לכולנו עוד לא ברור איך הוא יראה, כן? איך זה משנה? משתמש בשלוש ההצעות האלה, ובתוך הזרימה הזאת הצעתי תמה אחת, בינתיים רק אחת, של המשבר המודרני של ההפרדה בין הרוחני והחומרי, הפנימי והחיצוני, בסדר? מה שקראתי המשבר של דקארט, ושתי מערכות שנוצרות בתוך הסכיזם הזה, בתוך ההפרדה הזאת, כן? והצעתי רק אותו דגמים של הלא מושלמים, כן? אבל ראשוניים, נכון? את הקסם של הרב אלישיב, אותו קסם טכנוקרטי, כן? קסם שבעצם נותן חלק בעולם סוג אחד, נכון? ואת הקסם של את השרשרת שמובילה על החזון איש, נכון? בתור קסם, בתור הקסם של ההשראה, נכון? החידוד דווקא בתוך מערכת כזאת, דווקא החידוד של היסוד הסובייקטיבי, יסוד ההשראה, נכון? ואיך ההשראה עובדת בתוך כמשהו שהוא בעצם בורא, נכון? בורא מרחב, כן? בורא הבנה, נכון? בורא קונספציה, בורא קונספציה הלכתית. בסדר? לא הקונספציה היא הבורא תוכנית. כן? בסדר? אז ניסעתי פה בתוך המבנה הזה שתי מערכות מנוגדות לחלוטין, אז פתחתי הרבה דברים ולא סגרתי איך המערכות האלה עוד אחת לשנייה, בסדר. אבל אני חושב שבזה, כן, אני מקווה שעמדתי באופן מוגבל לפחות במנדט, כן, של להסביר איך אפשר לדבר על הלכה בתוך מרחב מודרני, כן? או באיזה מובן זה יכול להיות מעניין, כן? או מעניין או פרודוקטיבי. בסדר? סליחה שדחסתי, אבל זה היה קצת מזוזר, אבל...
רק מעניין שאבל הלכת מאוד ללימוד.
מאוד על?
ללימוד של ההלכה, ולא לחשות היומיומית שלה. כלומר, גם בהקשר של החזון איש, גם בהקשר של הרב אלישי, גם הדמויות, כן, או ההחלטות באמצע, דיברנו קצת על הנושאים של ההלכה, על הסוכנים, אבל...
לא דיברתי על האזרח ההלכתי.
כן,
או על ההלכה כמעשה. כן, נכון. אני חשבתי באמת שהנושא, אם מדברים על הלכה, אולי זה היה הנחה תיאורטית, חשבתי שאם מדברים על הלכה, מן הסתם הרסת של פתוחת הנושאים זה סוכים על ייצור ההלכה. ולא בייצור, ייצור, כן, ביצירה של ההלכה, ולא, אולי ללכתי לא נכון, ולא בשאלת תודעת המקיים של ההלכה. אתה צודק שזה נושא, נכון, זה נושא שראוי לטיפול, חשוב לטיפול. אני חושב, אם לא להתייחס, אבל רק לומר את זה, אני חושב שחשוב לטיפול גם כן מתוך קודם כל תודעת המכלול. זאת אומרת, בעיניי ההלכה היא שיח רב-ממדי, שאתה חייב לנעוץ את כל הגד שלו בתוך המרחבים שלו. אם אנחנו לא מבינים הלכה כאיזשהו מערכת מורכבת, אז אנחנו, אז גם הממד האישי שלי, הממד הטרגי, כן, של המצווה, התייחסתי לזה קצת בהקשר של הרב סלובייצ'יק, או בהקשר, הוא ממד, הוא קצת טיפשי, כן, זאת אומרת, זה הדיולים המודרניים האלה, כן, אני חייב, אני רוצה, אותנטי, לא אותנטי. אני חושב שזה בסדר, יש להם, זה דיולים חשובים, אבל הם מאוד, בעיניי, יש פה איזו מוגבלות שצריך קודם כל לשחרר אותה כדי בכלל לדבר, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הלכה, אני לא חושב שאנחנו, הדבר הזה שהוא כאילו מובן לכם, לדעתי הוא לגמרי לא מובן. אתם מבינים? אם קצת, בעזרת הדוגמאות שבאת היום, ניסיתי, אם לא התייחסתי למה שאתה שואל, אבל אם אתם יכולים, כנקודת התחלה זה מסביר למה לדעתי כשאתם מדברים על אחד, אתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים כשאתם מדברים על אחד. לא רק אתם, כאילו, יש פה, לא רק אני, זה לא שאני כן מבין באופן כולה פרה. יש פה מערכת הרבה. קודם, גם ברמות החווייתיות שלה, והשאלה מה אני עושה כשאני מקיים על אחד? מה אני עושה כשאני נענה או לא נענה? מה אני עושה כשאני עושה וריאציה? היא קשורה למה, הן שאלות מאוד מורכבות, כן? הן מאוד לא, כן? זה לא האדם והחוק, כן? זה סיפור הרבה יותר מורכב, הסיפור של התרבות שלנו, התרבות המערבית והיסוד המטאפיזי של החוק. זה סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין, אבל הוא לא יכול סתם להגיע הלכה, ומה אני עושה, אני כן רוצה, לא רוצה. זה בסדר, אבל יש פה בעיות, קודם כל צריך להבין על מה בכלל מדברים.
מישהו שלקחת את הדוגמה בשביל להראות קצת ההלכה, את המודלים האלה של יעקב כץ, או שאתם נשאר על האזורים של החיפוך, ולא ללב הזה, הלכת למקומות של עוסקים עם העולם החרדי, אם זה
חשן
סופר, אם זה חשן סופר, אם זה אתה יכול איכשהו, אם זה נכון גם לגבי, שוב, עושים איזה דימורים שחצר אמן. זאת אומרת שהם, מי שניתן עליהם, אבל שהם תמיד כביכול נמצאים על הגבולות של המקום הזה של החיפור.
אז התשובה, אני חושב שנתת אותה כבר, כאילו, מונחת לא ניסוח שלך. לכן, בתוך ההגדרה שכרגע יצרת או היבאת, באמת אין תסכים לדימורים. זאת אומרת, כי מי שחיים בגבולות החיפור לא יכול לייצר, הוא אין שחור, סוג של פוליטרוק, הוא לא יכול לייצר הלכה בתוך שתי הקונספציות שדיברנו עליה. הוא יכול לייצר
הלכה, כאילו.
רגע, אז זה היה קודם כל כאמירה, כמסגרת תיאורטית, באמת לכן באופן כללי, וזאת אמירה שהיא נכונה רק באופן כללי, אין פוסקים דתיים לאומיים. אין פסיקה דתית לאומית ואין שום דבר מזה שהוא חשוב. כאילו באמת במובן הזה שזו מערכת משותקת, זאת מערכת שמבחינת הדתית, היא בעצם מערכת שהתבוללה מבחינת הדעתית, אין לה את החופש שמאפשר את היצירה הזאת. להבנתי, כמערכת כללית, אתם רואים שזה נגד מאוד כללי והוא לא יכול להיות, כן, הוא לא נכון במאה אחוז, אבל אין, במובן הזה אין ולא תהיה הלכה דתית לאומית, יש לזה כמה חריגות שהייתי שמח.
מה אתה מתכוון לשתות? אני לא לגמרי.
אין פוסקי הלכה דתיים למיניהם. אין דבר כזה, תחשבו שנייה. היה אחד. כן? היה אחד. פוסקי הלכה דתיים למיניהם, אני לא מתכוון לדווקא. יכול להיות שיהיה אדם שילבוש כפה סרוגה, וכן, יהיה פוסק, אבל הפוסק הלכה שמפנים את העולם הדתי-לאומי, הוא לא יהיה פוסק הלכה יותר. זה הכל יתרוק. כן? לא יכול, כי המערכות האלה הן מכחישות, הן מסוגלות אחת את השנייה. בלי קונספציה. היה פוסק הלכה אחד דתי-לאומי, דתי-לאומי, לא פוסק הלכה וזה הרב קורן. הוא מאוד בולט בזה. ולכן הוא לא מצוטט. כן? גם לא בעולם הדתי-לאומי. פסקות של הרב קורן לא מצוטטות בעולם הדתי-לאומי, נכון? גם אם מישהו הולך להסכים איתו, כי אם הוא יצוטט יגידו הקהל, הקהל הדתי-לאומי, אני לא מדבר עכשיו לך, אני אגיד, זאת לא הלכה. מה, כי אתה ספת ומצאת משהו בעתיקות על מצדה, אז בגלל זה צריך... מה? רב רבינוביץ', אני רוצה להסתייג, אני לא מכיר מספיק טוב, קראתי עד לפני 10 שנים קראתי הכל, אבל ב-10 שנים האחרונות לא קראתי כלום, אז אני לא יכול להגיד שום הגד משמעותי. באופן בסיסי, באופן הלא מעודכן זה היה, זה לא היה שם, זאת אומרת, היה שם משהו לא ישראלי, כן? לא, נראה. לא ישראלי, לא ישראלי הוא עובד בשביל עצמו, אם אתה עושה דוגמה יותר טובה, דוגמה שמתקרבת לרב גורן והיא גם לא ישראלית זה הרב הנקין, כן? שבו זאת חצי הסתייגות, הרב גורן זאת הסתייגות אמיתית, שהוא התעסק דתי לאומית, ובדיוק הטרגיות שלו וחוסר ההתקבלות שלו היא מראה, היא מאשרת את הטענה שלי, אתם מבינים? אם הוא היה, אם היו פוסקים דתיים לאומיים, זאת אומרת, פוסקים שפוסקים לתפקד בתוך הקונספציה הדתית לאומית, הם היו הולכים בתוך עולם שהרב גורן תאר, אבל תנאי הקיום של העולם שהרב גורן תאר, הם קרסו. הרב גורן פעל בתוך עולם שיש לו הנחות יסוד, שבו באמת יש דתי לאומי, דהיינו יש מדינה, כן? שיכולה לתפקד כקהילה יהודית חדשה. ברגע שהעסק הזה יתפצל, כן? אז בעצם זה נלעג. כן? נלעג או... נלעג הוא לא נכון, אני האחרון גם שלועג לזה, אני מתכוון... doesn't fit, כן? זה כאילו, זה לא...
אני מרגיש שזה חשוב מה שאליהו אמר בסוף בקשר ל... זאת אומרת, נדבר גם על המקום של תודעת של המקיים, בדיוק פה נראה לי מסוים איתך. זה דתיים לאומיים, זאת אומרת, הלכה היא מאוד שונה, היא לא פעמים, היא לא תודעה כזאת. כאילו תמיד איכשהו בשביל להיות, לפתח תודעת הלכה דתית לאומית צריך את ה... צריך את ה... לכאורה את הפוסקים האלו ככה נדמרי.
אבל אין עולם, בואו נדבר שנייה בבוטות, כאילו אין עולם דתי לאומי, זה משב רוח.
מי שהם, אני, לא יודע, אנשים שנמצאים פה.
לא, מה זאת אומרת, זה לא משנה, זה לא משנה איזה כיפה אדם לובש, זה רק חסר משמעות. זה גם לא משנה אפילו במובן הזה אם אדם שומר שבת או לא שומר שבת, לא על זה אנחנו מדברים. כמו שאתה אומר, זה משנה באיזה קונספציות אתה חי. אדם דתי לאומי הוא יכול להיות בדיחה טובה, הוא יכול להיות בדיחה גרועה. אבל בדיחה טובה זה בעיקר משמעות, אבל אין לו את האוצרות, אין לו את הביטליות שמאפשרת, זה מערכות עוצמתיות, זה לא... זה עולם שהוא מכר את עצמו, מה לעשות כשאתה מכיר את עצמך למישהו אחר, אז אל תצפה, כן? אל תצפה גם למכור וגם כאילו ל... כן? וגם לייצג. זה לא עניין, זה לא עניין אפריורי, זה לא עניין של כיפה, זה לא עניין פוליטי, זה עניין של התרחשות. אני גם לא אומר שזה לא יכול לקרות, אתה יודע? אין לי משהו נגד. אני, הבת שלי קוראים לה ציון, אני ציוני גדול. לא, אני באמת אומר, זה לא באיזה מקום, אל תקחו איזה כ... תניה שלחתית, אבל זה לא עולם, זה עולם. כשתסתכל שנייה על מערכות קצת בזום אאוט, לא בתוך הוויכוחים האדירים שבין הר המור לבין הידיע מישהו המתווכח התורן, זה הדבר, כאילו, זה בדיחה מכל דבר. אני לא תכוון להגיד שזה עולם שלא יכול להתקיים, זה עולם שלא יכול להתקיים באופן שהוא לא, אין בו הצעה תרבותית אמיתית. הוא יכול ברור שיתקיים, כשאולי יש שם תקשרים עם העולם היהודי, אני לא קורא לזה עולם חרדי, אני חושב שהעולם החרדי הוא חרדי, לצערנו בחלקו הוא חרדי, כן? הוא משתכנע בלהיות חרדי, אבל אני קורא לזה עולם היהודי, כן? יש לך כמו ג'אז, יש לך את המקצה ויש לך וריאציות. אז הווריאציות הן שעוברות נפש, כן? מבחינה מסוימת מייצרות את העוצמה של הג'אז, אבל הן לא קיימות בלי המקצה, נכון? תוריד את הגיטרה, לא, מי עושה את הגיטרה עושה בדרך כלל את האלתור? תוריד את ה... כן? תוריד את הבאס, ואין לך ג'אז, יש לך סוג של... לא, לא, לא. זה היה הרבה יותר אישי, לא... כהלכת תרבותית, שאלכים באים על אחת דתית לאומית, זו הייתה שאלה מאוד רצינית.
איזה הלכת יסוד הייתה משיר שעברת עכשיו,
שאני מבדילה את ה... לא הייתה שאלה הלכת יסוד, זה ממש לא קשור לשיר שדיברנו עליו.
לא, לא, לא,
אפילו לא
הצלחתי לך.
לא, אני מצטער, השאלה באה במקום אחר, אם הבנתי נכון. השאלה לא הייתה השיעור. שאלת למה אני מתייחס לדמויות חרדיות.
אוקיי, אתה משיר כנגד המערכות, כל מיני דברים כאלה.
הגדרתי מערכות, אבל הן לא קשורות לשאלה הזאת. ממש לא
התכוון. מה
הן קשורות? הלכה, כן, אנחנו חושבים הלכה קונסטרוקציה של התחרה.
הקטגוריה שזה
קטגוריה,
זה
לא
משהו. כאילו, כמו
הקטגוריות
של
פיקוח
נפש שלנו.
כן, אלה קטגוריות
של... כאילו, זה דבר שהם... זה לא דבר... זה לא דבר שאפשר לדבר עליו
במישור בסוציולוגיה. יש לזה צדדים סוציולוגיים, שאמרתי שהיסוד של פיקוח נפש התחסל. התכוונתי למשהו שקרה בעקבות הרב גורן ביהודה ושומרון, ואחרי זה בסיוע של צומת בכל מקום אחר, כן, בבתי החולים. התכוונתי דבר מאוד קונקרטי בסוציולוגי שקרה, אבל הוא קשור לקונספציה. כן, לקונספציה שמישהו באמת הזיז. כן, מישהו הזיז את הגבינה, אוקיי, במקרה הזה. מה?
מה, ניסיתי לחבר את הדברים.
אבל זה לא מחובר, היה פה דיון אחד, אין שום קשר לה. את מה שאני אומר על הדתי לאומי, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שתגידו שזה לא נכון, זה לא קשור בכלל לתיאור הבסיסי של ההלכה. פשוט זה עונה לשאלה ששאלת, למה לא הזכרת את הדתי לאומי? כי הם לא חשובים. לא, לא חשובים, לא... אין פה משהו, יש פה אופק של... שוב, חוץ מהדוגמה המופלאה של הרב גורן, כן? אין לו את האינטנסיביות שמאפשר את היצירה הזאת.
לא, כן קשור, אבל אתה טוען שגם לא יכול להיות.
לא יכול להיות, אם אמרתי לא יכול להיות, אז תרחקו את המילה. אבל זה לא יכול להיות, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות, אבל בתוך תנאי הקיום האלה, בחברה שהיא חברה מתבוללת, שעברה המערכת הבריטית, זאת אומרת שהיא מתפקדת בתוך... אז היא לא בקלות יכולה להגיד, כן, אני אינדיאני, אני אומנם גר בניו יורק, ונוסע על, כן? ונוסע על פורשה, אבל אני אינדיאני, אבל אני יכול לייצר את התרבות האינדיאנית בגלריה החדשה, כן? בשדרה החמישית אני יכול להציג את ה... סליחה, אני יכול להציג את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את הווריאציה החדשה שלי על מה זאת אינדיאנית, כן? אתה, כאילו... האינדיאנית מתרחשת בתוך מישורי הקיום שלה, בשדות הציד הנצחיים, או סביב, כן, או בקולורדו, ואתה לא יכול כאילו גם ללכת, אתם יודעים, גם ללכת בלי נוצות ברחוב, וגם כאילו למצוא לייצר את האינדיאנית הרלוונטית. זה לא רלוונטי, אבל רק סיום יכול לעשות מוזיאון.
אני מקווה שזה מעגלי, כי אתה, בדיוק, אתה מניח ש... אתה אומר שהלכה יכולה להתקיים רק במיוחד.
לא, 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 לא דיברתי בכלל על בידוד, אני חושב שלא אמרתי את המילה
חרדי.
ההלכה היא בכלל לא מערכת מבודדת, כמו ש... זה כן קשור לשיעור. כשדיברתי על ההלכה היא מערכת לחלוטין לא מבודדת, מערכת שכל הזמן מקיימת שיח עם הסביבות שלה. היא לגמרי, אף פעם לא הייתה מבודדת,
אין דבר. אחר, הקונפליקט בשלב מסוים, הקונפליקט מתכוון, הוא חלק מרחב. גם האזורי גבול, כן, או החתוכים, או... ההוא שמתחכך לנצח, בסוף זה נהיה מקום. ולכן כאילו, אני לא בטוח, אני לא חושב שזה מפריע לי כל כך הרבה, אבל כאילו, אני לא בטוח שאני קונה את הטיעון הזה של חוסר התחפשות, כי בסוף כאילו, ממקום, לא, שהקונפליקט מתנבד והופך להיות כן מקום, כן יכול להפוך להיות ויטלי. כשהוא נרגע עם הקונפליקטיות שלו, זה כבר לא מטריד אותו, זה לא מטריס, לא מטריס עליו. כאילו, כמו זה איזה שביקה ונחת, ויטליות, אז כן יכול להתרחש סיפור אחר. ובסוף הוא גם עלול עוד לקרוא לעצמו אינדיאני. לא עלינו.
עוד דתי לאומי.
אה?
עוד דתי לאומי.
לא, דתי לאומי הוא במובן לא אינדיאני. אני ילד טוב, אני מסודר, אני חלק מהזה, רק אצלנו עושים כך וכך. מה?
כל האינדיאנים רוצים בקולורדו.
רוצים בקולורדו. אבל... באופן עקרוני אני מסכים איתך. זאת אומרת, לדוגמה אני לא מסכים, כי היא באמת מייצרת, אתה צודק שהחיבוך יכול להירגע ולהפך להרגל, אבל אתה לא צודק בנקודת הויטליות, כי הויטליות היא דורשת משהו חוץ מלהירגע. היא דורשת גם את האינטנסיביות. האינטנסיביות שמאוד קשה לייצר אותה במקום שהוא כן? במקום, במקום, במקום הזה, בגלל שהוא פשוט מוקדי, כן, בישיבות ההסדר, כאילו מי שהולך ללמוד הלכה זה מי שהתייאש מהאיום, נכון? כן? הלכה זה ברירת מחדל, איך להרגיש שאני עושה משהו, כי אני נבחן, כן? זאת אומרת, זה סוג של אוניברסיטה לעניים, כן? כאילו, כן, במונחים, זאת אומרת, אתם מבינים? זה לא הכניסה, סתם, לא מהסוג הטכנולוגי, נכון? זה לא המעבדה המופלאה של, של הסופרמן שתיארתי אצל הרב אליושיב, נכון? ולא הצלילה אל המרחב האקספרסיוניסטי של החזניש, נכון? שנבוא לך ונגיד לך, אם אתה רוצה, אתה יכול ללמוד עיון, אתה יכול ללמוד מחשבה, אתה יכול ללמוד קבלה, אבל אם אתה רוצה לצלול, כן? מתוך המרחב של סובייקטיביות המטורפת בו איתי אל המיסיוס, נכון? זאת אומרת, זה לא הקונספציה, אני לא מבין שבמקום אחר זה מנוסח ככה, כן? זה לא נורא, כן? אבל אני רק אומר... שוב, אני לא מכחיש את מה שאתה אומר, אני רוצה שנהיה ערניים כאילו ל... כן? לדיפולט הזה שבתוכו זה משמש, אתה מבין? זאת בעיניי ה... זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, אני לא יודע, זה לא יכול להגיד, זה לא יכול, אבל לא מספיק שהמרחב נרגע, ואתה צודק שהמרחב נרגע, אלא הוא צריך גם לייצר איזשהו סוג של אינטנסיביות, שהיא מאוד קשה לייצר אותה כשאתה חי, כשאתה בעצם חי בעולם אחר. כשהתודעה שלך מתרחשת בתוך מרחב חילוני, אז מאוד קשה לייצר אינטנסיביות פנימית. לא, נורא חשוב ללמוד בסיוסף, נורא מעניין ללמוד בסיוסף, נורא טוב ללמוד בסיוסף. אתה מבין? קשה, אני לא אומר ש... זאת אומרת, אפשר להזיז, אני כן חושב שאפשר להזיז יסודות מסוימים, ואז באמת זה יהפך להיות מאוד, כן? מאוד אינטנסיבי וויטלי, ואני... וזה גם אחד, זה אחד הדברים שאני אעסוק פה. באופן אישי, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה, כאילו, כי אני לא אעסוק בלשלום את הדתיות לאומיות, או לאשר אותה, אלא במה אפשר לעשות עם מה שקיים, אני חושב שנכון. אפשר להזיז דברים מסוימים, זה כן, אבל זה דורש הזזות של דברים, הזזות שמול, לפעמים מאוד עדינות, אבל יש דברים מאוד יסודיים. לכן האינטנסיביות היא... לכן אני אומר, הויטליות היא לא מובנת מאליה, כן? כאילו שאפשר לייצר אותה. מה שכן קורה, אני אסיים בזה, כי אחרת ברוך יערוג אותי, אני אחר לו, אני ממש מאחר לו, אבל מה שכן קורה, אם דיברת על המרחב הדתי-לאומי, אתה צודק שהוא הפך להיות יצרן של הלכה בשנים האחרונות, אבל באמת, לא, באמת בגלל שהוא שוב פעם, שהוא בעצם קרס לתוך גל רחב ממנו. הוא קרס, סליחה לתיאור שזה תיאור לגמרי סוציולוגי ותיאורטי, כן? הוא קרס לתוך הגל המסורתי. כן? המסורתנות, דהיינו תהליך המסמוס, מסמוס הזהויות שמתרחש פה כרגע בארץ, הוא בעצם תפס לתוכו את מרחבים מאוד גדולים של השיח הדתי-לאומי. זה לא נובע מתורה ועבודה, או מארץ ישראל, או זה, זה נובע מזה שבנחלאות היום, החבר'ה שלכם, אולי אתם בעוד שנה, כן? מסתובבים באיזה מרחב שהוא לא דתי והוא לא חילוני, כן? הוא גם לא דתי ולא לא חילוני, נכון? הוא גם לא הלכתי והוא לא הלכתי, כן? והוא כזה מרחב, כן, מרחב המסמוס, מרחב מסמוס הזהויות, שכמו חיים אנשים גם בברלין ובניו יורק, גם בתוך שפה אחרת, והמרחב הזה הוא מייצר גם שפה הלכתית, אבל היא השפה, היא הדרשות המסורתית, אתה מבין? המסורתיות בלעה את השלב הזה של הדתיות לאומיות, ומול זה יש איזשהו, יש תגובה פרקטלית כזאת, כמו שתיארתי את זה מקודם, תגובה חרדלית, כאילו, כן, שמייצרת איזשהו סוג של, כמו שאתם מבינים, משהו אחר, כן, שהוא בדיוק מארגן את עצמו מול הנזילות הזאת. אז כאן, כן, אני מסכים שכאן מתרחשת התרשות הלכתית, גם אם אין לזה פסקים. כן, אני מסכים שזו התרשות הלכתית, והיא יוצרת שפה הלכתית, והיא משמעותית, אבל שוב, לא דתית לאומית. שוב, אני לא נלחם, לא, זה לא, לא אכפת לי הכותרות, אכפת לי יותר ההבנה, כאילו, וההבנה בסופו של דבר היא רבת משמעות, כי היא קשורה לשאלת מה המציאות של האדם, המציאות של כל אחד איתנו מאוד מוגבלים, והשאלה איפה הוא, כן? איפה הם יכולים להיות פוריים, איפה הם יכולים להיכנס לתוך גדרות רחב יותר, לתוך שפה, לא דווקא בתור אנשים שממציאים את העולם, אבל בתור אנשים שמתוקפים במשהו שיש לו. כן? שיש לו איזשהו סיפור דבר עוצמתי ותורם משהו לעולם. טוב, יישר כוח, תודה לכם, להתראות.